אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, איך נגיף קורונה מטפס מהאף אל המוח ועוקף את מחסום הדם מוח שאמור לחסום את הנגיף? מחקר חדש מנסה להתמודד עם השאלה הזו, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. קורונה, מנות חיסון של חברת פייזר צפויות להגיע לישראל מחורתיים, מדובר בככל הנראה 110 אלף מנות בערך, כמובן לא ברור מתי זה יקרה בדיוק, באיזו שעה. במוסקבה כבר נפתחו 70 מתקנים בהם יחוסנו רופאים, מורים ומי שנמצא בסיכון גבוה. בבריטניה הודיעו שתוך כמה ימים יחלו במבצע חיסון המוני, אגב גם כן חיסון של חברת פייזר. ועוד עניינים, גם כן שקשורים לקורונה, באמצעות 33 נתיחות לאחר המוות של אנשים שמתו מקורונה, החוקרים מנסים להתמודד עם השאלה איך נגיף קורונה מצליח לרמות את מחסום הדם מוח ולחדור פנימה אל המוח. וגם, בקרוב נוכל לדעת מה קורה בתוך המוח שלנו, בלי קשר כמובן לאייטם הקודם, בלי לחדור פיזית פנימה, באמצעות מיקרוסקופ חדש שפועל באמצעות גלי אינפרה אדום מפוזרים הבוקעים מלייזר. אין צורך להבין את המשפט הזה בשלב הזה של היום, מיד נסביר הכל. וגם, נפטרה תעלומה אחת. בהוואי יורד הרבה מאוד גשם, אבל המים נעלמים. הביקוש שם למים עצום, מה גורם למים להיעלם, מיד פתרון התעלומה, ועוד שתי תעלומות בנות 100 שנה שנפטרו בבת אחת. לאן נעלמו הזכרים של אחד ממיני חרקי העלים מסדרת המקלונאים, ולאן נעלמו הנקבות של מין אחר לגמרי? שימו לב, פה לא מצאו זכרים, שם לא מצאו נקבות, והפתרון הוא, נסו לנחש, מיד אנחנו נפתור את זה כאן בשידור. וגם קפסולה, אבל לא מה שאתם חושבים, הקפסולה של היבוסה 2 שבתוכה דגימות מהאסטרואיד ריוגו, הקפסולה שנחתה באוסטרליה בשבת במצב מצוין, כך קובעים אנשי סוכנות החלל של יפן. עוד לא ממש פתחו את הקפסולה, אלא אתמול היא עברה בדיקה ראשונית מהירה, במסגרתה נלקחו לבדיקה גזים שנשאבו מהקפסולה, אבל לא באמת יודעים אם בתוך הקפסולה הזו נמצאות אותן דגימות שלהן אנחנו מייחלים, מהאסטרואיד שנמצא במרחק של 300 מיליון קילומטר מאיתנו. והיפנים כבר הכריזו שהשלב הבא במשימה הוא הבאת דגימות של סלעים מאחד הירחים של מאדים. וגם מה משותף לשפיפון, לקרקר ולחזרזר? מיד האורחות שלנו הן אלכסנדר לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן, יובל אביבי, נתיב רובינזון וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קורונה, איך נגיף קורונה מטפס מהאף אל המוח? מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Neuroscience מנסה להתמודד עם השאלה הזו, ובמיוחד עם השאלה איך הנגיף מצליח לחדור דרך מחסום הדם מוח, שכן יש מחסום שאמור למנוע בין היתר מנגיפים להגיע אל המוח. המחקר נערך באמצעות מידע שמגיע מ-33 נתיחות לאחר המוות של אנשים שהלכו לעולמם כתוצאה מהנגיף. שלום לפרופסור איתן אוקון, מהמרכז לחקר המוח בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן, שלום.
בוקר טוב.
בוא נדבר באופן כללי על נגיפים שמצליחים לחדור את אותו מחסום או דרך אותו מחסום. זה משהו שיש לו תקדים?
קודם כל, האזור הזה של רירית האף זה אזור שהוא לא רק מאפשר חדירה של פתוגנים כמו נגיף הקורונה, אלא זה אזור שדרכו מקובל להכניס תרופות, משום שזה ממשק למעבר ישיר בין הסביבה החיצונית למערכת העצבים.
זה פתח שאנחנו מנצלים אותו לעוד שימושים כמובן, אבל יש גם מי שמנצל אותו לרעתנו. אבל כך, בתוכנית שלנו למדנו שהמוח שלנו פחות או יותר מוגן, יש משהו שאמור לחסום כניסה של פתוגנים, כל מיני דברים שאמורים לפגוע בנו או מעוניינים לפגוע בנו.
נכון, נכון, יש כאן מחסום אדם מוח, הוא בעיקר נועד בשביל לבסט את המעבר של כל מיני חומרים מזרם אדם לתוך המוח וההפך. בעיקרון רק חומרים שאמורים לעבור מזרם אדם למוח עוברים, באמצעות קולטנים ספציפיים או תעלות ספציפיות, אבל יש מספר אזורים במוח שאין בהם את המחסום הזה. אחד מהם זה רירית האף, שדרכם תיארו במאמר שנגיף הקורונה נמצא שם ואולי עובר דרכה לאזורים אחרים במוח.
זאת אומרת שמה, מה, יש מין הקינג כזה? זאת אומרת, אפשר לפרוץ לתוך המוח דרך האף? זו המשמעות של המחקר?
כן, המחקר הזה לא גילה את זה, הוא רק התבסס על התצפיות שאנשים שחלו בקורונה, או חלק מהאנשים שחלו בקורונה, למעשה שליש מהחולים, יש להם תופעות של אובדן של חוש טעם, חוש ריח, כאבי ראש וכו', והם שיראו שהנגיף גם נמצא במוח ולא רק בדרכי הנשימה, והאתר שהכי סביר לבדוק את זה, בשלב הראשון, זה המוקוזה של מה שנקרא אולפקטורי בלב, שזה האזור שאחראי לחוש הריח שלנו.
עכשיו, מה נגיף כזה עשוי לגרום למוח? אתה ודאי מכיר נגיפים שפועלים על המוח. מה התוצאות האפשריות של פלישה כזו?
אז קודם כל, יש תצפיות, ספציפית לגבי הקורונה, יש תצפיות שהנגיף גורם לקרישי דם בכלי הדם, והחוקרים חשבו שאולי זה אחד הגורמים לכאבי הראש ולסחרחורות ולהקאות שאותם אנשים חווים. וחלק מהחולים הם הצליחו באמת לראות קרישי דם בכלי הדם הקטנים במוח, לא בהרבה מאוד אנשים. בכלל, המחקר הזה הוא די מוגבל בהיקף שלו, השתמשו בו או בחנו בו 33 אנשים. ספציפית, רק בשישה מהם ראו שיש קרישי דם במוח.
זאת אומרת שמה, זה משהו שמשקף, אולי הוא חלק מתחושה כללית, שאנחנו, הנגיף הזה פועל אחרת על אנשים שונים, והתופעות שהוא מחולל הן רבות. זה ספקטרום רחב של תופעות.
זאת לא תחושה, זה עובדה. הרבה מחקרים מראים מגוון של תופעות, וההשפעות על המוח הן רק אחת מהן.
וואו, עכשיו בוא נדבר לרגע, אם נחזור למחסום אדם מוח שגם מגיע אלינו לתוכנית מדי פעם, כי הרבה פעמים מדברים גם על תרופות שאנחנו מנסים להכניס לתוך המוח, אבל איכשהו נבלמות בזכות במרכאות במקרה הזה, כי אנחנו כן רוצים שתרופות תגענה אל המוח. במחסום אדם מוח, איך הדבר הזה עובד? איך הדבר הזה מסנן את מה שנמצא מחוץ לו, ואז לא מכניס פנימה את מה שאנחנו מעוניינים שהוא לא יכניס פנימה? שוב, לא תמיד.
כן, טוב, זה לא מחסום כמו שאתה מדמיין לעצמך, איזה חומה או איזושהי מעטפת, אתה יודע, איזשהו קרום. זה בסך הכל אומר שבאופן כללי, כלי הדם שלנו בגוף מאפשרים מעבר של תאים בין תאי האנדוטל שמהווים את, מרכיבים את כלי הדם שלנו, אבל בכלי דם שנמצאים אצלנו במוח, המעבר הזה בין התאים, בין תאי האנדוטל, הוא הרבה יותר מוגבל, ומעבר לזאת יש עוד תאים מהצד של המוח, לא מהצד של זרם הדם, ששולחים שלוחות ובעצמם מוצאים את כלי הדם ועוזרים לחסימה הפיזית של מעבר של חומרים מזרם הדם אל תוך המוח. ומה שכן מאפשר מעבר של חומרים זה חלבונים על פני התאים שמרכיבים את כלי הדם, תאי אנדוטל, אבל גם על תאים אחרים שנמצאים במוח, שמאפשרים באופן ספציפי להעביר מולקולות מסוימות, חלבונים מסוימים אל תוך המוח. זאת אומרת, רק חלבונים מסוימים שמזוהים על ידי אותם קולטנים או תעלות יכולים לעבור לתוך המוח.
יכול להיות שנגיף קורונה תופס טרמפ על אחת המולקולות האלה?
אני מעריך שלא, אבל צריך לבחון את זה.
טוב, בכל מקרה, הנה אנחנו מגלים מה שכפי שאמרת, אפשר לדעת רק מהסימפטומים שאנחנו מכירים, כמו אובדן חוש ריח וטעם וכו', שהנגיף כן מצליח לחדור למוח.
כן, אז על זה התבססו החוקרים במאמר הספציפי הזה. ובשביל לבחון את זה, אז זה קבוצת מחקר מגרמניה, כן? הם לקחו בסך הכל 33 אנשים, שזה לא כל כך הרבה בשביל לענות על שאלה כזו מורכבת, משום שאצל כל חולה יש מגוון של תסמינים. והם לא בחרו את החולים על פי התסמינים שלהם, פשוט לקחו 33 חולים שנפטרו מקורונה בגילאים שונים, וגם משך המחלה אצל כל אותם אנשים היה שונה, בין 4 ימים ל-79 יום עד שהם נפטרו. כשהממוצע שלהם היה חודש של מחלה בקורונה, ואחרי שהם נפטרו, הם בחנו את המוח שלהם וחיפשו איפה נמצא הנגיף. הם חיפשו גם נוכחות של ה-RNA של הנגיף, כלומר המטען הגנטי של הנגיף, וגם חיפשו את חלבון הספייק, אותו חלבון שכל החיסונים מוכוונים כנגדו. ובנוסף הם גם חיפשו את הנוכחות של הקולטן, שבעזרתו נגיף הקורונה נקשר לתאים ונכנס כתוצאה מזה לתוך התאים, שזה נקרא חלבון קולטן בשם ACE2.
ובסופו של דבר, שוב, כמו שאמרנו, כן הנגיף מצליח לחדור אל המוח, ולפעמים הוא עושה שם שמות, יכול לגרום לקרישים.
אז האופן שבו הם חושבים שזה קורה, הם ראו שהקולטן שהנגיף נקשר אליו באופן עקרוני, נמצא ברירית האף, או רירית של האולפקטורי בלב, של האזור שאחראי על חוש הריח, והם חושבים שכך, נכנס, או שדרך האזור הזה נכנס הנגיף, או לפחות משפיע על האזור הזה של המוח. הם לא הראו את האקדח המעשן, מה שנקרא, הם לא הראו נגיף בזמן שקשור לקולטן ACE2, אבל הם כן הראו שיש נגיפים בנוירונים, כלומר בתאי הצב באזור הזה, הראו נוכחות של המטען הגנטי שלו, ומבחינתם זה מספק כדי להראות
שזו נקודה מעניינת. הרי אנחנו יודעים שנגיפים כדי להשתכפל צריכים איכשהו להזריק את ה-DNA שלהם, או את ה-RNA, לתא שנוצר, ואנחנו יודעים שבמוח פחות נוצרים תאים, או לפחות תאי הצב, לא?
למה רק, אתה יודע, יש הרבה סוגים של נגיפים. יש נגיפים ש מדביקים תאים שהם במצב של חלוקה, ויש נגיפים שהם מדביקים תאים שהם לא במצב של חלוקה, כמו במקרה הנוכחי.
אז זו כנראה התשובה לשאלה. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור איתן אוקון, מהמרכז לחקר המוח בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה לכם.
לסת שוחזרה באמצעות עצם מהכתף בניתוח חדשני וראשון מסוגו בישראל, ניתוח שנערך על ידי רופאים מבית החולים רמב״ם. השחזור נעשה בעזרת פיסת עצם ושריר שצוות המנתחים נטלו מהכתף וחיברו את כלי הדם כמובן לכלי הדם בצוואר. בעזרת טכניקת הדמיה תלת מימדית הם הצליחו לעצב את העצם בדיוק מושלם כדי שהיא תתאים ללסת. מי שעמד בראש הצוות המנתח הוא פרופסור זיו גיל, שכבר נמצא איתנו על הקו, מנהל ניתוחי ראש צוואר בבית החולים רמב״ם. שלום.
שלום, שלום. שלום מהמאזינים.
אז ספר לנו מה בדיוק עשיתם, ואני מבין שמדובר בניתוח שהוא באמת חדשני, זה לא נעשה עד עכשיו.
הניתוח זה ניתוח חדשני, זה ניתוח שני שאנחנו מבצעים בבית חולים רמב״ם, בפעם ראשונה במדינת ישראל. לפנינו השיגו אותנו, או נגיד התחילו את הרעיון של הניתוח הזה בארצות הברית. הניתוח נועד לאנשים שסובלים גידול ממאיר של אזור הלסת והפנים. גידול מאוד שכיח במעשנים, וכשהגידול מתקדם, גידול שחודר אל העצמות של הפנים, ברגע שאנחנו מסירים את הגידול, נשאר חסר משמעותי בעצמות של הפנים, בעצם של הלסת, במקרה הזה הלסת התחתונה. כבר מספר שנים טובות, כבר 20 שנה, נהוג לשחזר את הלסת הזאת מעצם שנלקחת מהרגל, מהשוק של, של, של החולה באזור תורם, שאנחנו משתמשים בעצם הזאת מהרגל כדי ליצור לסת חדשה. אבל יש אנשים שיש להם בעיה באספקת הדם אל הרגל, אם זה מחלות של כלי דם של רגל, אם זה אספקת דם כזו מיוחדת או שונה שלא מאפשרת לקיחת העצם מהרגל, ואז אותם חולים נשארו עם בעיה, למעשה לא היה יכולת לשחזר את הלסת שלהם. אנחנו צריכים לזכור שניסיונות שנעשו בשנים האחרונות לקחת חומרים מלאכותיים, אם זה בטיטניום או חומרים שונים שהם לא ביולוגיים מהגוף של התורם, לא הצליחו לשחזר באופן אמין את הלסת במקרה של גידולים סרטניים, כיוון שהגוף דוחה אותם, הוא לא מקבל את החומרים המלאכותיים האלה, ועדיין יש צורך בתרומה מאזור הגוף עצמו, ולמעט הרגל, מי שלא היה לו אפשרות של תרומה מהשוק, נשאר בבעיה, אותה בעיה הייתה אצל החולה שלנו. החולה הזה עבר ניתוח לפני כשנה וחצי בבית חולים אחר, שוחזר מאזור תורם ללא עצם, ולמעשה נשאר בלי יכולת של שימוש בלסת ובפנים, גם מבחינה קוסמטית, הפרעה קשה מאוד, לא יכל לדבר, לא יכל לאכול, לא יכול להופיע ולתפקד למעשה בשום מקום מחוץ לבית, מאוד סבל ופנה אלינו כדי שננסה לעשות, לפתור את הבעיה. ואנחנו השתמשנו בטכניקה, כפי שאמרת, לראשונה בישראל, ניתוח שני שאנחנו עושים אותו בהצלחה כבר, ואנחנו לוקחים עצם מהשכמה, העצם היא עצם ישרה, אנחנו מתאימים אותה בעזרת הדמיה תלת מימדית ללסת הקודמת של המטופל, מעצבים אותה.
מה זה אומר מתאימים אותה?
תראה, העצם שאנחנו לוקחים מהשכמה היא עצם ישרה. הלסת, כמו שכולנו מכירים, הלסת התחתונה היא לסת מורכבת מבחינה תלת מימדית. יש לה זוויות, יש לה חלקים שעולים, יש לה חלקים עקומים, ולכן אנחנו צריכים, כמו שעושים בנגריה, לבצע נישורים של העצם הזאת, אבל בשונה ממה שהיה עד עכשיו, אנחנו משתמשים בהדמיה תלת מימדית של העצם התקינה של הצד התקין של המטופל, ומקרינים אותו לצד שבו יש את החוסר של הלסת, ובונים בצורה וירטואלית, מדפיסים מבנה תלת מימדי מפלסטיק, שבעזרתו אנחנו אחר כך מתאימים את העצם הישרה עם חתכים שאנחנו מבצעים בה, שתהיה בצורה טובה ותבצע את הפונקציה שהלסת יודעת לעשות, וגם שתיראה בצורה טובה.
עכשיו, איך מחברים את כלי הדם באמת לכל הדבר הזה?
עכשיו, זה נקודה מצוינת. כלי הדם, יש כלי דם אורקים וברידים, יש בצוואר מספר אורקים כאלה שאנחנו יכולים להספיט אותם מהספקת הדם הרגילה שלהם ולחבר אותם לשם, לכלי הדם של האזור התורם. אנחנו מנתקים מהשריר את כלי הדם, האורק והבריד, מתאימים בגודל המתאים לכלי הדם של האזור של הצוואר, ומחברים אותם בעזרת מחברים או מחברים מיוחדים שקיימים לצורך העניין. צריך לזכור שהמטופל הזה כבר עבר הקרנות וטיפולים וניתוחים קודמים, ככה שהיה באמת בעיה לא פשוטה למצוא כלי דם מתאימים כדי לחבר אותם, ולמעשה בסופו של דבר אנחנו הצלחנו לחבר עורק בצוואר לעורק של השריר, עורק ווריד לבריד של השריר של הכתף, והספקת הדם הייתה תקינה, ואחרי שבוע ימים הוא שוחרר לביתו ביכולת לדבר ולאכול.
די מדהים. מה עוד אפשר לבקש כמובן במקרה כזה? נשמע מסובך, אבל הנה, עמדתם בזה.
כן, אתה צריך לזכור, זה באמת, אתה יודע, יש אוכלוסייה מסוימת של אנשים שלא מסוגלים לעבור ניתוחים כאלה באופן הסטנדרטי הרגיל שקיים במקומות שונים בעולם וגם בארץ, ועכשיו בעקבות הניתוח הזה והיכולת לקחת אזור שהוא מהכתף ולעצב איתו את הלסת, זה פותח להם אפשרות רחבה לנהל חיים תקינים ולחזור באופן רגיל לפעילות נורמלית ולהיות לחיות חיים שמחים וטובים בלי סרטן, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי לאותה אוכלוסייה של אנשים שמעוניינים בדבר הזה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, מנהל ניתוחי ראש צוואר בבית החולים רמב"ם פרופסור זיו גיל, תודה לך.
כל טוב, להתראות.
נפטרה תעלומה בת 100 שנה, ליתר דיוק, נפטרו שתי תעלומות, אבל הפתרון הוא אחד. לאן נעלמו הזכרים של אחד ממיני חרקי העלים מסדרת המקלונאים, חרק שנראה כמו עלה, ולאן נעלמו הנקבות של מין אחר לגמרי, מין שנראה כמו מקל. זה אלה נראים כמו עלים ואלה נראים כמו מקלות. לאלה יש רק נקבות ולאלה יש רק זכרים. פתרון התעלומה שאלה הנקבות והזכרים של אותו מין. לא מדובר במין אחר. הם פשוט נראים אחרת. הדברים פורסמו בכתב העת זוקיז, ומי שערך את המחקר הוא מנהל האוספים באינסקטוריון של מונטריאול. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים, האוניברסיטה העברית, דוקטור בועז שחם. שלום.
שלום, שלום, דודו. בוקר טוב לך ולמאזינים.
קודם כל, אני אוהב את האנרגיה שאתה מביא איתך לתוכנית שלנו, כי זה אומר...
מה זה? אני ער כבר יומיים.
שומעים את זה בקולך. בוא נדבר באמת על הפתרון המאוד משעשע. אני מוכרח לומר שכשגילו שאלה נקבות של אלה הזכרים, אחרי ששנים כן. לא ידעו שלאלה יש נקבות, או לפחות איפה הם, ואלה זכרים, זה נשמע פתרון, זה שרלוק הולמס כזה.
כן, זה האמת היא שהפתרון זה ממש לפנים. זה מסוג הדברים ש... בדיעבד אתה אומר, נו באמת, איך לא בדקו את זה מלכתחילה? כי בטבע אנחנו יודעים שיש בהרבה מאוד בעלי חיים, אנחנו יודעים שקיים פיצול או פילוג או שוני, לא משנה איך תקרא לזה, צורני, חיצוני, בין זכרים לבין נקבות. כי התפקידים שלהם הביולוגיים והאבולוציונים של כל אחד מהזוויגים של הזכר ושל הנקבה, התפקידים שלהם הם לא שוויוניים. אני לא אומר פה חס וחלילה שום דבר נגד השאיפה למקום של שוויון, אבל הרבה פעמים האסטרטגיות, מה שנקרא באנגלית life history, של כל אחד מהזוויגים, של היסטוריית החיים, נבדלות זו מזו, כי לכל אחד מהם יש את הדגשים שלו ואת הדרכים שלו לשרוד ולהמשיך את קיומו של המין, של הספישיז. ולפעמים יש יתרון לזכר לראות בצורה א' ולנקבה לראות בצורה ב'. וזה מקרה, אפשר, עכשיו ילמדו אותו בתור מקרה קלאסי, אבל גם של הבדל, של מה שנקרא דימורפיזם, דו-צורניות בין זכרים לבין נקבות, וגם מקרה קלאסי של איך לא שמנו לב לזה קודם וכמה זמן לקח לנו לעלות על זה.
אז מי שלא, עדיין לא הבין את העניין, הנקבות והזכרים פשוט נראים אחרת, ולכן לא שייכו אותם לאותו מין ממש, אבל זה ממש אותו מין. ספר לנו איך נערך, איך התגלה העניין. יש פה סיפור מעניין.
נכון, הסיפור באמת הוא די מדהים, כי מה שקרה, שהתניע את כל הסיפור, היה צוות אחד של חוקרים שעבד על איזושהי עשיית סדר בקבוצה הזאת של החרקים, שאין להם, אם אני לא טוען להם, שהם רשמי טוב בעברית, זה חרקי עלה, leaf insect, שהם קרובים מאוד למקלונים, רק שבמקום לראות כמו ענף דק, הם בני הקבוצה הזאת נראים כמו עלה, או חי, ירקרק, או יבש, ולפעמים בתוך אותו מין יש מופעים שונים של צבע, שחלק נראים כמו עלים מתים וחלק כמו עלים חיים. אז הייתה קבוצה אחת של חוקרים שעבדה על עשיית סדר, מה שמכונה אצלנו רוויזיה בקבוצה הזאת של החרקים, ומנהל אוסף החרקים, באמת בקנדה, קיבל לידיו דבר מציאה נהדרת, שזה, הוא קיבל לידיו 13 ביצים טריות של חרק עלה, של נקבה שהטילה את הביתים, אותה נקבה הטילה מקבץ של ביתים, מה שאנחנו מכנים תתולה, והוא והטכנאים שלו ניסו לגדל, איך לומר, לדגור על הביתים במרכאות כפולות, לשמור עליהן עד לבקיעה, והם רצו כמובן לגדל את התעתעים כדי לראות מה התגלגל מהם. וכשאני אומר מתגלגל, זה אצל חרקים יש מה שמכונה גלגול, שמהביתה בוקע זחל או נימפה במינוח המדעי, ואצל חרקי עלה הם לא הופכים, לא הופכים גלגול מלא. זאת אומרת, הם לא מתחילים כזחל, הופכים לגולם, ואחר כך עוברים את כל השינוי בתוך הגולם ויוצאים מגיחים כבוגרים מהגולם. הם עוברים תהליך שמכונה גלגול חסר, שבו בכל שלב התפתחותי, הנימפה הצעירה מתנשלת. השכבה החיצונית בעצם מתפקעת, מתקלפת, ומגיח מתוך זה יצור קצת יותר מפותח. נימפה בשלב יותר מבוגר. ובסוף, בנשל האחרון, מה שיוצא זה כבר לא נימפה, זה כבר בוגר מגולגל מלא. והם רצו לגדל אותם ולראות דרך ההתנשלויות מה יצא בסוף, ולהפתעתם יצאו שני צורים שונים לחלוטין מאותה תתולה, מבחינת הצורה החיצונית. שניים התגלגלו, הפכו מאלה שהצליחו לבקוע ושרדו ואכלו וגדלו, שניים התגלגלו ליצורים דקים דמויי מקלון קטנים, והאחרים התגלגלו לצורה הרגילה שהם מכירים של חרק עלי נקבה. ואז היה להם בעצם את הרגע הזה של האוריקה. בעצם אנחנו לא ראינו מעולם זכר, כי הוא בכלל לא דומה בשום פרמטר חיצוני לנקבה.
איך נפלנו בפח הזול הזה?
זה פח זול ביותר. מתברר שבמקרה של החרקים האלה, בוא נאמר ככה דודו, יש פה נסיבות מקלות, כי את החרקים האלה מאוד מאוד קשה לאתר בטבע, לא רק משום ההסוואה המדהימה שלהם. הם נראים ממש, אם מי שיחפש leaf insect או חרק עלים, חרק עלה בגוגל, יראה תמונות של היצורים האלה, הם פשוט נראים כמו עלה, לא כמו יצור חי. הם כמעט ולא זזים כשיש נוכחות של יצור, כמו בן אדם או יצור אחר שעלול לטרוף אותם, והם חיים בעיקר באזורים טרופיים, ביערות גשם, בצמרות מאוד מאוד גבוהות, שבכלל החוקר לא יכול להגיע אליהם אם הוא לא עושה סנפלינג על העץ. אז המפגשים עם אחד כזה חי, או אפילו מת שנושר מהעץ, הם מאוד מאוד נדירים יחסית לכל מיני קבוצות אחרות של חרקים, וההסתברות להתקל בזוג באמצע, אתה יודע, פה ושם, ולהבין שזה זכר ונקבה ביחד, ההסתברות היא מאוד מאוד נמוכה. מעולם לא ראו הזדווגות כזאת בטבע, כי זה יצור שמתחילה נורא נורא קשה למצוא אותו, ופשוט לא היה את המזל למצוא אותם בזמן אמת, זכר ונקבה יחד, ושייכו אותם לא רק למינים שונים, אלא לסוגים, מבחינה מדעית סיסטמטית, לסוגים שונים, ואפילו לסקציות שונות בתוך הקבוצה היותר רחבה של חרקי עלים. ובמסגרת הרוויזיה, יחד עם התגלית המדהימה הזאת שקרתה, זה בעצם כמו תאונה, זה במקרה קרה שהגיעו ביצים וגודלו בשבי, ומתוכם התגלגלו גם זכרים וגם נקבות, ומישהו כמובן טרח לשים לב לכל הדבר הזה, אז זה התחבר למאמץ של החוקרים שבמקביל, בלי קשר, עבדו על עשיית סדר בקבוצה, והם פרסמו את הממצאים שלהם, כמובן, ביחד, ובישרו לעולם המדע ולכולנו שנפטרה תעלומה, שבאמת תעלומה בת 100, אפילו 100 וקצת.
עכשיו, אתה אומנם עוסק בזוחלים ובדו חיים, אבל האם יש בטבע עוד מינים שנמצאו שם רק נקבות, ומינים אחרים לגמרי שנראים אחרת, שיש שם רק זכרים, ואז אולי זה כמו משחק זיכרון, שאתה אומרים קלף ומחפש את
ה... מהקבוצה של בעלי החיים שאני חוקר, אני לא מכיר מקרים מהסוג הזה, שלפחות לא בטווח זמן שאנחנו יכולים לזכור את זה, שהיה דבר כזה, אבל כן, חיפשתי ומצאתי, בעצם אני מכיר מקרה של יצורים מהדו-חיים, לא מהזוחלים, של סלמנדרה שחיה במקסיקו וגם בדרום ארצות הברית, שיש אוכלוסיות אצל הסלמנדרה הזאת שתחת תנאים סביבתיים מסוימים נשארים בצורת הראשן והופכים להיות בוגרים מבחינה מינית ויכולים להתרבות, אבל הם נשארים סלמנדרה, בעצם נימפה, סלמנדרה עם זימים שחיה עד סוף ימיה בתוך מים, היא אקוואטית לחלוטין, לא צועדת על היבשה בכלל, ובאוכלוסיות אחרות תחת תנאים סביבתיים שונים, אותו מין יכול לעבור גלגול מלא, הופך לסלמנדרה בוגרת ללא זימים, שמהלכת על הקרקע ועוברת בין גוף מים אחד לאחר, כמו הסלמנדרה שלנו בארץ, מה שנקרא סלמנדרה מצויה, שנדירה אבל קיימת בישראל, ובמשך כמעט 100 שנה, 8 או 9 עשורים, עולם המדע היה משוכנע שהייצור הזה הוא שייך בעצם לשני מינים שונים, של המין שלא התגלגל ולא הפך לבוגר, זכה לשם אקסולוטל, שם כזה, אין לזה שם בעברית, שם כזה מצחיק, והאוכלוסיות של אותו מין שכן מתגלגלות עד הסוף והופכות לסלמנדרות בוגרות יבשתיות, זכה לשם מקסיקן סלמנדר, או טייגר סלמנדר, והחבר הזה בעצם רק אחרי שחקרו לעומק את האוכלוסיות משני הסוגים, מישהו עשה את החיבור, מישהו עלה על זה שבעצם וואלה כמעט 90 שנה טעינו, וזה לא מין אחר, זה פשוט אוכלוסיות של המין המוכר, אמביסטומה מקסיקנום, שתחת תנאים מסוימים נשארים, אפשר לומר שהם נשארים אינפנטילים, נשארים בצורת הראשן ומסוגלים להתרבות ולהעמיד דור המשך. יכולת
אבולוציונית מופלאה להישאר, להתעקע
באיזשהו שלב. זאת גמישות נהדרת בשביל להתאים לשינויים סביבתיים, ואתה יכול לנחש שאלה שלא מתגלגלים, חיים בגופי מים שלא מתייבשים לעולם, שהם בעצם בני קיימה ולא לא לא בבורות או בגבים שהם זמניים או נתיים ששורדים רק בחורף ואחר כך מתייבשים. זה קשור כמובן לכל מיני דברים אחרים, לא רק לעומק המים, גם לחומרים מומצים במים, לטמפרטורה וכן הלאה. לא, כמובן שלא ניכנס לזה, נחזור לחרקי עלי המופלאים האלה, זאת פשוט דוגמה מדהימה לאיך הטבע כל פעם מפתיע אותנו מחדש, איך אנחנו חייבים גם להישאר פתוחים מבחינת הראש והשכל לחידושים שלא חשבנו עליהם, או לפתרונות שלא דמיינו אפילו, וגם לזה שאנחנו צריכים... איך לומר, לשמור על איזה רמה בריאה של ענווה, כי הטבע כנראה הרבה יותר חכם מאיתנו.
טוב, קיבלנו את הנזיפה כאנושות, אני כמובן.
חס וחלילה, לא נזיפה.
לא, 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 כי כולנו, אתה צודק לגמרי. תודה רבה לך, דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים, האוניברסיטה העברית, תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק באבולוציה של היונקים הימיים. מתי הופיעו אבות הלוויתנים והדולפינים? למים קרובים? איך הלוויתנים הגיעו לגודל ענק כל כך? כמו שאמרו בסיינפלד, בסדרה סיינפלד, בפרק על הביולוג הימי, פרק כמופת, לוויתנים הם היונקים הגדולים ביותר בטבע, אבל זה לא חייב להיות כך. שם, ככה, זו לא טענה מדעית, זו טענה קומית. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
בוא נדבר באמת על שוב, אנחנו צריכים לשחרר את המחשבה שמדובר בדגים. אנחנו מדברים על יונקים ימיים. משהו כמו פרה בים.
משהו כמו פרה בים. פרה זו דווקא השוואה נכונה, כי מסתבר שהלוויתנים הם לא רק יונקים, הם אפילו פרסתנים. כלומר, הם שייכים לקבוצה או קרובים לקבוצה שכוללת בין השאר גם את הפרות.
די, אז בוא תתחיל מההתחלה ונדבר על האבולוציה של היונקים האלה, כי זה לא משהו טריוויאלי או אינטואיטיבי.
נכון. אז קודם כל, איך אנחנו יודעים שהם יונקים? יש להם את כל המאפיינים של יונקים. יש להם פרוויים, כי לרוב הם איבדו את הפרווה, וזה רק שערות חלקיות. הם נקבות, מניקות את הצאצאים, הם נושמים אוויר. בדרך כלל פתח הנשימה שלהם, כמו שאנחנו יודעים, זז על פני הגולגולת כלפי מעלה, אז בעצם הנחיריים שלהם יושבים בראש הראש, בחלק העליון של הראש. כולנו מכירים את התמונות המפורסמות של לוויתן שיוצא מהמים ומשחרר איזה נשיפה של אוויר שמלווה בקיטור, וזה נראה כמו, תמיד בקריקטורה זה נראה כמו השפרצה של מים, אבל זה בעצם אוויר שמתאבל לקיטור. אז הם יוקים. זה ברור לגמרי. ומצד שני, אין להם זימים, אין להם קסקסים, אין להם כל מה שהיה צריך כדי להיות דקים. אז ברור שהם יונקים. והיה ברור שהם יונקים כבר לפני הרבה מאוד זמן. זה לא תגלית חדשה. אם כי מעניין במובי דיק, הספר הלוויתנים, יש שם איזה דיון ארוך על האם הלוויתן הוא דג או יונק. אז למרות שהיה ידוע, לפחות הציידי הלוויתנים עוד התלבטו בנושא. כבר דרווין הקדיש ללוויתנים חצי פרק ובנה איזשהו מודל תיאורטי של דוב שנכנס למים, וככל שהוא נכנס למים יותר ויותר אז הרגליים שלו מתקצרות והוא לאט לאט הופך להיות יונק ימי. אז הקישור היה ברור. אבל רק לפני לא הרבה זמן, אולי 20 שנה, כשהתחילו לעשות אנליזות מולקולריות של קרבה אבולוציונית בין קבוצות שונות, הגיעו למסקנה של הלוויתנים הכי קרובים לפרסתנים, לבעלי הפרסות, ולא לדובים, כמו שדרווין חשב. ואז התחילו לחפש מאובנים רלוונטיים. עכשיו, המאובן הראשון של קרוב ללוויתנים נמצא כבר לפני 100 שנה, וקראו לו בזילוסאורוס. כי כשמצאו אותו, חשבו שהוא עוד איזה סוג של דינוזאור, אז נתנו לו שם של דינוזאור. אבל למרות השם הוא לא דינוזאור, הוא כבר נראה כמו לוויתן. אבל הוא לוויתן יחסית מאוחר במובן שכבר יש לו את רוב המאפיינים של לוויתנים. והבעיה כאן היא איך למצוא את האב היבשתי של הלוויתן. כלומר, אם אין לו מאפיינים ימיים, איך אתה יודע שהוא אב שהוא קרוב ללוויתנים? וכאן התחילו להופיע ב-20-25 שנה האחרונות, דווקא באזור הודו ופקיסטן, רצף של מאובנים, שזיהו אותם לראשונה כקרובים ללוויתנים בגלל משהו במבנה העצמות של האוזן. אז יש להם איזשהם עצמות של אוזן, איזשהו עצמות מסביב לאוזן, שיש רק בלוויתנים. אז זה היה הרמז הראשון שהיצורים האלה הם קרובים, או אולי אפילו אבות הלוויתנים. ובמהלך השנים, כל כמה שנים מגלים עוד מאובן ועוד מאובן, ויש לנו עכשיו רצף שלם של מאובנים, מאב יבשתי לחלוטין ועד ללוויתן לחלוטין, וזו אחת הדוגמאות הטובות ביותר שיש לנו לרצף אבולוציוני של השתנות. אז כל הזמן מדברים על זה שמחפשים את החוליה החסרה, אז כל כמה שנים מוצאים עוד מובן שהוא עוד חוליה חסרה שמשפר את התמונה קצת יותר.
ששוב, המסלול היה כזה שנוצרנו במים, יצאנו החוצה, יצאנו נכון. כיונקים, וחלק פשוט חזרו פנימה, נכון? ללא יונקים נכון. שנשארו.
נכון. אז האבות של היונקים הם מאוד מאוחרים באבולוציה. אנחנו מדברים על מאובנים מלפני בסך הכל 40 מיליון שנה. כלומר, אבותינו הקדומים יצאו ליבשה לפני למעלה מ-400 מיליון שנה. אז מבחינת סדר גודל של זמנים, זה חזרה מאוד מאוחרת, ממש שלשום, בסדרי גודל אבולוציונים. ואותם אבות קדומים יבשתיים, הם אומנם קרובים לפרסתנים, אבל הם כבר טורפים. ויש להם, אנחנו יכולים גם לעקוב, כאמור, אחרי רצף, של לאט לאט של הערכה של החרטום, והפיכה של הרגליים לרגליים שטוחות, קצת כמו של כלבי ים, שכלבי ים זה קבוצה נפרדת. שחזרו לים באופן נפרד גם כן, יונקים שחזרו לים, אבל ענף אבולוציוני נפרד. אבל בדרך ליונקים, ללוויתנים, אבות הלוויתנים עברו דרך משהו דמוי כלב ים. אז משהו עם רגליים, עם רגליים שהם דמויות סנפירים, וזנב שהולך ומתקצר, וראש שהולך ונעשה גדול יותר עם חרטום מוארך, ואפשר לעקוב אחרי התהליך של הנחיריים שלאט לאט נעות במעלה החרטום ואל המצח, ואז בסוף לראש הגולגולת. אז ממש יש לנו רצף נפלא שאפשר לעקוב צעד אחרי צעד, איך הופכים מיונק יבשתי טורף קטן ללוויתן לגמרי.
ומה מסביר את הגודל שלהם? בואו נתמקד בגודל.
הגודל הוא מאוחר. אותם אבות ראשונים שהם חזרו לים היו בסדר גודל של כלב עד אריה פחות או יותר, אלה סדרי הגודל. ואז כשהם כבר חזרו לים, כבר הלוויתנים התפצלו לשני ענפים שונים. ענף אחד זה ענף של לוויתנים בעלי שיניים, שמשם יצאו הדולפינים, והם נשארו יחסית קטנים, כי הם טורפים, ואחד המאפיינים של טורפים זה שהם מתמודדים גם עם טרף גדול מהם. כלומר, הם יכולים לנגוס חתיכות, ואז הם נשארו בגודל שאנחנו מכירים דולפינים, שיוצא דופן אחד הוא הספרם וייל, הרושטן, אני חושב זה נקרא בעברית, שהוא באמת ענק, הוא לוויתן שמתמחה בטריפה של דיונונים. הענף השני, הענף המעניין יותר, זה לוויתני המזיפות. זה הלוויתנים שמסננים פלנקטון, שמסננים יצורים ימיים קטנים. וכנראה, זה אנחנו רואים לאורך האבולוציה בהרבה ענפים שונים, שיצורים שמתמחים באכילת פלנקטון הופכים להיות גדולים. כי כשאתה אוכל טרף קטן מאוד, אין כמעט מגבלה על כמה אתה יכול לאכול. כי פלנקטון יש המון. Okay. ואז אתה מסנן, ואתה פשוט, אתה נעשה גדול יותר, אז אתה מסנן עוד פלנקטון, אז אתה נעשה גדול יותר, אתה מסנן עוד, ותמיד, אני חושב שגם דיברתי על זה באחת הפינות הקודמות, יש תמיד יתרון בלהיות גדול. אם שום דבר לא עוצר אותך, אם אין איזושהי מגבלה חיצונית, יש יתרון תמיד לעלייה בגודל. ואכילת פלנקטון זה אחד מהמקומות שאין מגבלה חיצונית. כי תמיד אפשר לטרוף עוד. ושוב, אם אנחנו מדברים על טורף כמו דולפין, אם הוא מגיע מעל גודל מסוים, כבר לא יהיה לו מה לאכול. הוא לא ימצא משהו מספיק גדול. אבל אם אתה אוכל פלנקטון, אז תאכל עוד פלנקטון. אין בעיה. וכך אנחנו רואים איזושהי אבולוציה מואצת של עלייה בגודל, ובענף הספציפי הזה של לוויתני המזיפות, כמעט כל הנציגים של הקבוצה הזו הם ענקיים. גם הנציגים הקטנים של לוויתני המזיפות מגיעים לאורך של קרוב לעשרה מטר. אז כן?
לא, לא, מי שלא מכיר את המילה מזיפות, לקח לי זמן לעכל אותה, כי היא מילה שאנחנו לא משתמשים בה בשוטף ביום-יום. מזיפות, הכוונה היא באמת למערכת הסינון הזו של המים, שבאמצעותה אפשר פשוט לאכול פלנקטון. וכפי שאמרת, ולמרות שזה נשמע באמת סוג של אבסורד או אוקסימורון, דווקא כשאוכלים משהו כל כך קטן, אבל יש כמויות אדירות ממנו, אתה יכול להפוך להיות גדול, זה לגמרי נכון.
נכון, ובאיזשהו שלב אתה מגיע לגודל כזה שכבר אין לך כמעט טורפים טבעיים. ואין שום דבר שעוצר מבחינה אבולוציונית את העלייה בגודל, ועדיין אפשר להיות יותר ויותר גדולים, וזה עדיין יותר טוב. אין הרבה כיוונים באבולוציה שהם כמעט בלתי מוגבלים. כמעט כל שינוי כיווני באבולוציה מגיע לאיזה מקסימום. אבל כשאתה גדול יותר, יש גם יתרונות פיזיולוגיים בלהיות גדול, כי אתה פה מאבד פחות חום לסביבה, וכל מיני דברים כאלה שלא נסתבך איתם, אבל בעצם אתה גדל.
אנחנו נספק, זהו, נספק בדברים האלה, ונוכל להמשיך בפינה הבאה, כי אנחנו מתכוונים כבר לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אז תודה לך על הדברים. פרופסור אוריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה. במסגרת פינת גיבורי העל שלנו נעסוק במאבקים, במאבק בין אור ובין חושך בתרבות הפופולרית. שלום לאבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן מצחק, סטנדאפיסט, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
בימים אין אלה זה... אין סטנדאפיסט, נכון? זה לא...
האמת שיש איזושהי תחייה מחודשת של הופעות, בהתאם למגבלות כמובן בבתים פרטיים, ויש גם הרבה הופעות בזום. אבל כן, אין ספק שהתחום מאוד...
מעניין אם
מאוד...
באמת נפתח פה ז'אנר, אם כולנו כסטנדאפיסטים נפתחנו לאפשרות של הופעות בבתים. פעם זה היה נחשב למשהו שהוא פחות מקובל.
אני חושב שזה תלוי בדרג שלך כסטנדאפיסט. אני חושב שיש הרבה סטנדאפיסטים שדווקא היו רגילים להופיע במסיבות רווקות וכאלה דברים. זה שונה, אני מניח שהשאר הרחצונים והאדיר מילרים למיניהם פחות עשו את זה בשלב הזה בקריירה שלהם. אבל אנשים שטיפה פחות מצליחים דווקא היו פתוחים לרעיון עוד קודם, בכלל.
אהבתי את השימוש בלשון רבים, לקחת את ה...
ודודו ארזים למיניהם.
זה בסדר, זה בסדר שאתה מדיר אותי מכל קבוצה, אני אוהב את זה. בוא נדבר על מאבק בין אור וחושך בתרבות הפופולרית. יש, זאת אומרת, שוב, השאלה כמובן איך מגדירים אור וחושך, אבל תמיד יש כאלה שמנכסים לעצמם את העובדה שהם בני אור, ומאשימים אחרים בכך שהם בני חושך. בוא נדבר על המאבק.
אז אין ספק שמדובר באמת באיזושהי דיכוטומיה כזאת שהיא עתיקה כמו אומנות הסיפור בעצמה, עוד הרבה לפני גיבורי על ועוד הרבה לפני חנוכה, הסיפור הזה של האור נגד החושך. אז רציתי באמת, סקרתי ושלפתי ורציתי לראות איפה באמת יש את ההתייחסות הספציפית הזאת לעניין של אור וחושך מילולית. אז כמובן שנתחיל מיהודאנו והאהובך סופרמן. שדיברנו על זה בעבר, מקבל את כוחותיו מאור השמש, ואין יותר סימבולי מזה שהוא בן אור, על ידי זה שהוא מקבל את כוחותיו העל-אנושיים, או הוא לא אנושי בעצם, אבל את כוחותיו המופלאים, מעצם עובדה שנחשף לאור השמש שלנו, שזה בעצם מה שנותן לו את הפיזיולוגיה המוגברת שלו. אז כבר פה יש לנו את העניין, וכמובן שהוא נלחם בכוחות האפלה, אחד הנבלים הכי הרי גדולים שטרם זכינו לראות על המסך, אבל אנחנו נראה אותו בסדרה שתעלה ב-HBO Max בקרוב, הסדרה של ליגת הצדק של זק סניידר, שבעצם מבוססת על סרט שלא יצא, או הסרט ליגת הצדק, סרט בעריכה מחודשת, אז שם הנבל הוא דארק סייד, הצד האפל, אמנם באיות טיפה אחר, אבל בהחלט יש פה מאבק של הצד האפל מול המואר. ואם בדארק סייד הסכינן, אז זה כמובן שבסטאר וורז, במלחמת הכוכבים, שם זה הדבר הכי הכי מובהק. מהרגע הראשון מדברים על המאבק של הצד המואר מול הצד האפל, יש לטובים שם חרבות אור. ממש אוחזים אור בידיהם ומשתמשים באור כדי להילחם. אמנם גם לרעים שם יש חרבות אור, אבל לדעתי לא מתייחסים לאף, בשום שלב לנשק שלהם כחרב אור, אלא רק בנשק של הטובים, מה שנקרא. ומה שיפה אבל בסיפור הזה, שלמרות שבהתחלה הוא נראה מאוד מאוד חד וחלק של הטובים בצד המואר, הרעים בצד האפל, וזה הסיפור, ככל שהסיפור מתקדם, אנחנו מגלים שגם לתוך הצד המואר של הטובים אפשר יכול להזדחל פנימה קצת אפלה ואפילו להשתלט, וגם אצל הרעים שבהם האפלה היא מוחלטת והם רעים לחלוטין, אפשר באמת פתאום שמישהו יעבור צד, יהפוך להיות בצד המואר. זה מוטיב שאנחנו רואים חוזר בכל שלוש הטרילוגיות שקיימות.
אבל מי שנמצא בצד האפל, בני החושך, הם רואים את עצמם כבני חושך, או שהם מבחינתם הם אור והצד האחר חושך?
אז זה בדיוק אגב, דיברנו על זה שתמיד הטובים רואים, תמיד הרעים רואים את עצמם כטובים, אף אחד לא רואה את עצמו קרה בסיפור. ונכון שבסטאר וורז הם לא אומרים אנחנו הרעים, אבל הם כן אומרים בפה מלא, אנחנו שייכים לצד האפל, אנחנו אימסנו את הצד האפל, הצד האפל הוא חזק יותר, הצד האפל הוא טוב יותר. אצלם בעצם מדובר אולי בסוג של שוויון, באופן אירוני, בין האפלה והאור, כשהם אומרים, האפלה היא לא רעה, האפלה היא אמצעי יותר טוב להשיג כוח ולהשיג את המטרות שלך בחיים. הם בהחלט יודעים, הם מודעים לזה שהם ימצאו את האפלה, אבל אני לא חושב שהם רואים את עצמם כרע, אבל הם בהחלט משתמשים בדברים כמו זעם ושנאה וכעס כדלק, והם אומרים את זה בפה מלא, אז זה מעניין. ואתה יודע, גם בנושא הזה יש גם הרבה דברים שמקבילים לחנוכה מעבר לבני האור ובני החושך. אנחנו מדברים, עכשיו אנחנו בחג האורות, שכולנו אור קטן, שכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, אז העניין הזה של, הרי בסטאר וורז מדובר בסך הכל, חוץ מהג'די שכולנו זוכרים, מדובר בסך הכל בצבא של מורדים, בדיוק כמו בסיפור חנוכה, שנלחם באימפריה מרשעת, שבדיוק בסיפור חנוכה, שמתאגד ביחד ונלחם בהם, שזה גם הסיפור הזה שכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן.
זה הזמן להתאחד כעם יהודי ולטבוע את יוצרי הסיפור הזה על גזל גניבה ספרותית כמובן.
חד משמעית.
נושלנו מכל סיפורי התנך, נעקצנו זכויות יוצרים, לי דין ולי דיין. טוב, זה באמת מעניין וגם כמובן מאוד רלוונטי לחנוכה שממש בקרוב יניע פה. אנחנו נסתפק בדברים האלה, כי הגענו לסיומה של השעה. תודה רבה לך, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק, אבנר מירב, שמשתייך לאבנר מירבים של הסטנדאפיסטים, כמובן. אם נרצה להחליט. תודה רבה.
חג שמח. ביי ביי.
מיקרוסקופ למוח. מיקרוסקופ חדש, שיאפשר לדעת מה קורה בתוך הגולגולת שלנו, בלי שיהיה צורך לבצע חיתוך ברקמת העצם. המיקרוסקופ פועל באמצעות גלי אינפרה אדום מפוזרים הבוקעים מלייזר. מיד נבין את מה שהמשפט הזה אומר. והוא תולדה של מחקר חדש שנערך באוניברסיטת קוריאה שבסאול, הוא פורסם ב-Nature Communications, ובאמצעותו אפשר יהיה לגלות יותר על תפקודם של מבנים פנימיים במוח ולהקל על זיהויין של בעיות, דבר שיסייע מאוד באבחון מוקדם של מחלות, יעיץ את המחקר במדעי המוח. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אמיר רוזנטל, מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. שלום.
שלום ארז, בוקר טוב.
שלום. דודו יותר טוב, כי ארז זה שם שאני המצאתי לעצמי.
דודו ארז, כן.
נכון, אבל זה בסדר גמור. בוא נדבר על המיקרוסקופ הזה והטכנולוגיה שנמצאת בבסיסו. איך הוא פועל בדיוק, או שתסביר לנו את משמעות המשפט גלי אינפרה אדום שמפוזרים, שבוקעים מלייזר. בבקשה.
אוקיי. אז מה שמאוד מעניין זה שכבר היום אנחנו משתמשים במיקרוסקופים כדי להסתכל לתוך המוח. במובן הזה, ההמצאה והפיתוח שהחוקרים האלה עשו היא מקדמת אותנו באותו כיוון, אבל אנחנו עושים את זה בעכברים. ועושים את זה בעכברים כדי באמת ללמוד על פעילות המוח. מדובר במחקר ביולוגי, לא במחקר למטרות רפואיות, לעזור להפעיל אותו עלינו. והם התגברו בעצם על שני אתגרים עיקריים שיש בלראות דרך המוח, וזה האתגרים של הגולגולת. עכשיו צריך להסביר מה הגולגולת עושה. אנחנו רוצים לראות דרך המוח, אנחנו רוצים לראות מה קורה בנוירונים. לצערנו, בין הנוירונים לבין המיקרוסקופ שלנו יש גולגולת. הגולגולת, אפשר לחשוב עליה מה היא לא. היא לא חלון. אם היא הייתה חלון, הדבר הזה היה נפלא. חלון, אני יודע שאני מסתכל דרך החלון, אני רואה בדיוק מה שמאחורי החלון. למה חלון הוא דבר כל כך טוב? כי חלון הוא גם שקוף, כמובן, אבל הוא גם שטוח. אם אני אקח חומר שקוף שהוא לא שטוח, למשל, נגיד, ניקח בקבוק קולה, ואני רוקן ממנו את הקולה, ואני אצא להסתכל דרכו, אני אראה הכל מעוות. וזו בעיה, כי אז אני לא מקבל תמונה נכונה של המציאות. הגולגולת, יש בעיה נוספת, שזה לא רק שהיא לא שטוחה, היא לא רק מעוותת, היא גם מפזרת. זה כאילו את לוקחת בקבוק קולה ושופך אליו מים עכורים. אז עכשיו חלק מהאור עובר, ואני צריך בעצם, גם האור שהצליח לעבור דרך המים עכורים עדיין נשבר. ואם עכשיו לא היה מים עכורים, וזה היה רק בקבוק קולה, אנחנו יודעים לפתור את הבעיה הזאת כבר המון שנים. זו אותה בעיה בדיוק שיש לאנשים בעיניים, שהעדשות של העיניים הן לא 100%, אז העדשות שלהן מאפתות את האור, ואנחנו בעצם יודעים לייצר משקפיים, למדוד את העיוות הזה, ולייצר משקפיים שיעשו את ההפך של העדשה שלהם, ובעצם יתקנו את התמונה. אבל זה הרבה יותר קל לעשות את זה בעדשות של העיניים, כי הן שקופות. ופה הגולגולת היא לא רק שקופה, אלא היא גם בעצם אחורה, היא מפזרת את האור. ופה היה ההישג של החוקרים, שהם הצליחו למדוד את העיוותים של הגולגולת, ולתקן אותם, בעצם לבנות משקפיים הופכיות לגולגולת, שיאפשרו למיקרוסקופ לראות דרך הגולגולת, אבל חשוב להגיד, הם עשו את זה בעכברים, שהגולגולת הרבה יותר דקה מאשר בבני אדם.
וכשאומרים לראות, הכוונה היא למה? כי פה מדובר באינפרה אדום, נכון? זו ראייה מאוד מסוימת.
נכון, אז אינפרה אדום זה בעצם אורחי גל שהם יותר ארוכים ממה שהעיניים שלנו יכולות לראות. אנחנו בעיניים לא רואים אינפרה אדום, אנחנו רואים אור, מה שקוראים אור נראה. מה שבאמת החשיבות של האינפרה אדום, זה שהוא חודר יותר עמוק גם דרך הגולגולת, אומנם עם עיוותים שהחוקרים פתרו חלק מהבעיה הזאת, אבל גם הוא חודר דרך הפיזורים, ואפשר להשתמש בו עם משהו אחר, שהוא בעצם תגלית מדהימה שלפני שני עשורים, חלבונים פלורסנטיים. והחלבונים הפלורסנטיים האלה, שבעצם זה חלבונים שיכולים להיות מופקים גנטית, בעכברים שהונדסו גנטית, ויש להם תכונה מאוד מעניינת, שאם נהנדס אותם נכון, כל פולס חשמלי שעובר בנוירונים במוח של העכבר, הרי כל התקשורת וכל העיבוד מידע הזה בפולסים חשמליים, יצא גם פולס אופטי מאותם חלבונים, אותם חלבונים פלורסנטיים, ואם אני רוצה לשלוט בתופעות האלה, אנחנו עושים את זה בעיקר עם אינפרה אדום. ואז אנחנו יכולים לראות באמת פעילות מוחית בתוך העכבר ברזולוציה מיקרוסקופית, נוירון נוירון.
וואו, עכשיו באמת מה המשמעות של מיקרוסקופ כזה? זאת אומרת, מה אפשר יהיה, תיאורטית או לא תיאורטית, ללמוד באמצעותו?
אז יהיה אפשר ללמוד הרבה דברים. כמובן, שוב, בעכברים, אבל מבנה המוח, אם יש מחלה מסוימת,
ואנחנו רוצים לראות שינויים מורפולוגיים מבניים במוח, או יותר מעניין, כל הנושא של פונקציונליות. אז בבני אדם יש לנו, מי שקצת מכיר, FMRI, אני מכיש את הבן אדם ל-MRI, אני אגיד לו תחשוב על תפוח, ואני רואה שאזורים במוח נדלקים. אבל זה ברזולוציה של מילימטר. פה אנחנו מדברים על רזולוציה של אלפית המילימטר, וזה מאפשר לראות בעצם פעילות של נוירונים בודדים, ומאפשר לחוקרי מוח להבין הרבה יותר טוב את התקשורת ועיבוד המידע במוח באמת ברמה הנוירונית. עכשיו, חשוב להגיד שעד היום היה פתרון מאוד מאוד לא אלגנטי לבעיה של הגולגולת, וזה כמובן באחרים, ושפשוט הסירו את הגולגולת ושמו במקום הדבר הזה חלון. ולדבר הזה יש הרבה הרבה חסרונות, ואם אפשר לעשות את זה על עכבר בלי לסבור בו, כמובן שהדבר גם עדיף לחיה וגם מאפשר לחוקרים לעבוד הרבה יותר מהר.
טוב, זה נשמע באמת כמו משהו שמתקן איזשהו עיוות, שבסופו של דבר יוביל לזה שבאמת נדע מה קורה בפנים, בלי לבצע כל מיני הסרות של חלקי גולגולת וכו'. מן הסתם אזור רגיש וכו'. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור אמיר רוזנטל, מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. תודה.
תודה רבה, דודו.
ובמסגרת פינת התנ״ך נדבר על ספר נחום. אתם ודאי שואלים, איזה ספר? נחום. נחום? מי הוא היה? מה הוא ניבא? מה היה פועלו של נחום? שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באתר ilanabc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
תשמע, זו נקודה מעניינת, כי אני לא יודע באמת, אני לא יכול לשייך שום סיפור שאני מכיר לנחום, וכן יש סיפורים שאנחנו יכולים לחבר לנביאים או לקשר אותם.
נכון, כי ספר נחום הוא אחד מספרי תרי עשר, ומה עם ספרי, או יותר נכון, ספר תרי עשר? זה ספר שכולל את ילקוט הנבואות של 12 נביאים שונים מגוונים, מכאן השם תרי עשר, או כמו שמבטאים היום תרי שר. החיבורים הללו היו קטנים, אז הם צורפו יחד על מנת שלא יובדו, ואתה יודע, לפעמים יש יתרון לגודל. עכשיו, ספר נחום הוא הספר השביעי ברשימה. חז"ל סידרו את הספרים לפי זמן כתיבתם לכאורה. יש להם כמה אידיוקים, למשל עמוס השלישי קדם להושע הראשון, אבל באופן עקרוני הסדר הוא כרונולוגי. עכשיו, לגבי ספר נחום, הגם שאין תאריך בכותרת, אנחנו יכולים לציין תאריך די מדויק. די מדויק, הכיצד? כי הספר מתייחס לחורבן נינווי. עכשיו, נינווי שוכנת בצפון עיראק של ימינו, לא רחוק ממוסול. עכשיו, חורבן נינווי עורר הדים רבים בעולם הקדום, זה משהו ברמה של ניו יורק תחרב או משהו כזה. עכשיו, כיוון שאנחנו יודעים מתי חרבה נינווי, בשנת 612 לפני הספירה, הרי ברור שהספר נכתב אחרי. לעומת זאת, אין זכר לכיבוש הבבלי שהרה בשנת 603 גם כן לפני הספירה, כך שהנבואה נאמרה בין 612 ל-603 לפני הספירה. כלומר, האירוע שנזכר הוא הגבול העליון, והאירוע שלא נזכר הוא הגבול התחתון. אתן לך דוגמה, דודו.
אבל רק לפני, למה העיר הזאת, משווה אותה באמת למנהטן או משהו כזה, למה היא נהרסה?
כי זו הייתה בירת האימפריה האשורית, ואויבי אשור הצליחו לכבוש את העיר, ואנחנו תכף נדבר על הדבר הזה, אבל אני אתן לך דוגמה איך קובעים את התאריך. אתה מכיר ודאי את הסרט גבעת חלפון, אמת?
ודאי.
עכשיו, מתי נעשה הסרט, אתה יודע?
אני לא יודע, אבל אני יכול לחבר את זה ביחס שבין מלחמת יום... אני משער שזה איזושהי פרודיה על מה שהיה במלחמת יום הכיפורים.
אתה בכיוון, אתה בכיוון. עכשיו, למשל, נשאל, מה המציאות שעולה מהסרט? המציאות היא של יחסי אימות בין ישראל למצרים. כלומר, הסרט נעשה...
נכון, 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 צודק.
לפני הסכם השלום עם מצרים, זה כאילו מה שלא קרה. לפני מרץ 1979. עכשיו, יש גם בסרט משפט שמבהיר לי שהוא נעשה גם אחרי מלחמת יום כיפור. אתה זוכר איזה משפט זה, דודו?
תן לי שנייה, אני משחזר למרות הבוקר כמובן. ועדת הגרנט.
בדיוק, בדיוק. כשאתה חושב חסום ברשת, הוא אמר אותך לוועדת הגרנט.
נכון.
אז ברור שהסרט נעשה בין 73 ל-79, הוא אכן נעשה ב-76. באותו אופן, ספר נחום נכתב בין 612 ל-603 לפני הספירה. עכשיו, לאור המבט דרמטי העז בספר, אפשר אפילו להניח שהוא נכתב די סמוך למאורעות, 611, 610, אולי 609, לא הרבה יותר מזה. עכשיו, הספר זה לא ספר רגיל. אין בו נבואות על עם ישראל, אין בו עניינים על עבודת אלילים או ענייני מוסר חברתיים. הוא סוג של קינה, קינה במרכאות כפולות ומכופלות, קינה על חורבן נינווה, הנבואה היא בעצם סוג של שמחה לעד. עכשיו, פתיחת הספר מעידה על כך בבירור, מה כתוב? מסע נינווה, ספר חזון נחום האל קושי. כלומר, הנבואה על נינווה, החזון של נחום האל קושי. השם נחום עצמו נגזר מלשון נחמה, כמו נחמיה או נחמן. עכשיו, השם נחום אגב לא נזכר עוד במקרא, אבל הוא כן מופיע בחרסי ערד, שהם קבוצת מכתבים שהתגלו בתל ערד, מסוף ימי ממלכת יהודה, וזה מאוד סמוך לשנים שבהם אנו עוסקים בסיפור שלנו. הוא קרוי על שם מקומו, האל קושי, מהיישוב אל קוש. עכשיו, לא ברור איכן האל קוש הזו נמצאת, וכבר בוא נחדד שתי נקודות. אין קשר בין הנחום שלנו לבין כפר נחום שבצפון הכינרת שחשוב לנוצרים, ואין קשר למושב אל קוש שליד מעלות. עכשיו, נינווה היא בירת האימפריה האשורית האדירה. מדובר בעיר ענקית, היא סתרה לא פחות משישה קילומטרים רבועים. רק לשם השוואה דודו, העיר העתיקה בירושלים של ימינו, על כל הסמטאות והמבוכים, עם הר הבית והכותל וכנסיית הקבר וכל מה שאתה רוצה, היא קילומטר מרובע אחד. אז קח את העיר העתיקה של ימינו והכפל אותה פי שש. עכשיו, בספר יונה נכתב, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. צריך שלושה ימי הליכה כדי לחצות את העיר מצד לצד. קצת הגזימו, אבל זה משקף את הרושם האדיר שבירת האימפריה עוררה בלב מבקריה. עכשיו, חורבן נינווה נגרם משילוב כוחות של גם בבל וגם מדי, שתי אויבות מרות של אשור שניצלו אי יציבות פוליטית פנימית על מנת לכבוש את אשור ולהורידה מעל במת ההיסטוריה. בבל זה מרכז עיראק ומדי זה באזור איראן של ימינו. עכשיו, לפני שנגיע לספר עצמו, האירוע נזכר גם בכרוניקה הבבלית. מה זו הכרוניקה הזאת? זו הרשימה שהכינו מלומדי בבל במהלך הדורות, ובה הם פרטו ברמת התקציר את האירועים החשובים שקרו בבבל. מלחמות, אסונות, כיבושים, בנייה וכו' וכו'. ושים לב מה נכתב בכרוניקה הבבלית, זה ארוך, נקרא רק שורה אחת. שללו שלל רב מן העיר, מנינווה, והמקדש ותיר הפכו לתל חורבות. עכשיו, השנאה לאשור הייתה גדולה. שים לב מה כתוב. אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצריו ונותרו לאויביו, אויביו הם האשורים כמובן. עכשיו, נפילת נינווה עוררה שמחה רבה גם ביהודה. תראה איך הוא כותב את זה יפה. הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, חג יהודה חגייך, שלמי נדרייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך בלי יעל, כולו נחרט. כלומר, נפילת נינווה זה יום שמחה לארץ יהודה. עכשיו, שים לב דודו לתיאור הדרמטי של הקרב ברחובות העיר. כתוב, בחוצות התחוללו הרכב, איש תחשקון ברחובות, מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו. ועכשיו מגיעה את הנקמה. עכשיו, 82 שנה קודם לכן, סנחריב, מלך אשור, כבש את בבל, העיר עצמה לא רחוקה מבגדד, איתה את אפיק הפרט והציף את בבל. עכשיו, כיוון שבתי בבל היו מלבני בוץ, העיר הפכה לביצה אחת גדולה. בבל נבנתה מחדש, ועתה הגיעה את הנקמה. שים לב מה נכתב, שערי הנערות נפתחו, וההיכל, כלומר הארמון, נמוג, ונינווה כברכת מים. עכשיו, נינווה יושבת על המפגש של נער החידקל ונער החוסר. אותו סנחריב שהזכרנו בנה מערכת בדי מרשימה של אספקת מים לעיר. מערכת שכוללת סחרים, מנהרות חצובות ואקוודוקטים 500 שנה לפני הרומאים, כן? אז הבבלים באו, כבשו את העיר, פתחו את המקבילה האשורית לסכר דגניה שלנו, והציפו את נינווה. ואתה יודע, דודו, שנקמה זה מאכל שמגישים אותו קר 82 שנה אחר כך. והנה, תראה איך נחום לועג לאנשי נינווה. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצרייך, בואי בתית ורמסי בחומר, החזיקי מלבן. ויש פה בעצם תיאור להגני להכנות. לשאוב מים ולחזק את המבצרים. כיצד עושים את זה? בלבני בוץ. יש פה תיאור נורא מעניין, איך מכינים לבני בוץ. אוספים את הטיט, רומסים את החומר, כלומר את הטין, מה שבטעות מכונה חמר, ומשתמשים בתבנית עץ להכנת לבנים. תבנית זו קרויה מלבן, והמכשיר נתן את השם לצורה ההנדסית הקרויה מלבן, וכמו שאתה כבר שומע, יש קשר אטימולוגי בין מלבן ללבנה. למד בית נון זה השורש, אבל כל זה לשווא. כי צבא האויב מדומה להרבה. כתוב, תוכלך כילק, ילק זה אחד מגלגולי הרבה, התכבד כילק, התכבד כהרבה, ילק פשט ויעוף, מנזרייך כהרבה ותפסרייך כגוב גוביי. עכשיו, המילה מנזרייך היא מילה יחידאית, כלומר נזכרת פעם אחת בתנ"ך, מובנה לא ממש ברור, אבל לפי הקשר מדובר בשומרים או חיילים. המילה מעניינת פה זה תפסרייך, מלשון תופשרו באקדית, כלומר סופרים או פקידים יודע קרוא וכתוב. עכשיו, מכיוון שבמילה תפסרייך, האוזן העברי שומעת את השורש טיפס, אז המילה הפכה, אני לא יודע איך, אבל לדרגה בשירותי כבוד והצלה. זה התפסר, זה מקביל לניצב.
כן, זה הרקע?
זה בא מפה, כי אתה שומע אתה לטפס, למרות שאין קשר לטיפוס, אבל בסדר. כי אתה יודע, מחבש, מטפסים וזה, סולמות. ולסיום דודו, אגב, ספר נחום שימש את אנשי כת מדבר יהודה. עכשיו, התגלו כמה קטעים מספרי תריעשר, וחיבור מרתק שנקרא פשר נחום. מה הכוונה? אנשי כת מדבר יהודה לקחו ספר מבוי כלשהו, נחום חבקוק ישעיה, או כן, נחום במקרה שלנו, ופרשו את הפסוקים שבו כמכוונים לימיהם ואשר מדברים עליהם. כלומר, הנבואה של אז רלוונטית לימיהם, זה ממש פירוש מתקדם אונליין. עכשיו, נמצאו נכון קטעים ממש קטנים של פשר נחום, אבל נזכרו בהם גם דמויות היסטוריות כמו אנטיוכוס ודמטריוס, מלכי יוון, או מושלי הקיטיים שהם הרומאים. עכשיו, האזכורים האלה מאפשרים לחוקרים לקבוע עוגן כרונולוגי לגבי זמן חיבור פשר נחום, כלומר, אחרי הכיבוש הרומאי, וזה משפט הסיום. ספר נחום הוא ספר מרתק, ואני מאוד מקווה שהמאזינים יקראו את הספר המדהים הזה, אבל הוא גם נותן הצצה לנפש האנושית. דודו, אין שמחה כמו שמחה לעד.
טוב, נו, גם, זכינו פה גם לביקורת, והנה, הכרנו את נחום ופועלו. תודה רבה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאו באתר, נמצאים באתר של אילן, ilan.abc.co.il. תודה רבה לך.
תודה רבה לך ולמאזינים.
סוד המים הנעלמים בהוואי. בהוואי יורד גשם רב, אבל חלק גדול מהמשקעים שמצטברים על פני השטח נעלם, ולכן הביקוש שם למים הוא עצום, אין שם מים, למרות הגשם. מה גורם למים להיעלם? פתרון התעלומה, נהרות תת-קרקעיים. הדברים פורסמו בכתב העת Science Advances. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עינת אהרונוב, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום רב.
אז מה קורה מתחת לפני השטח בהוואי? מה הם אותם נהרות תת-קרקעיים?
אז בעצם מה שקורה בהוואי זה שיורד גשם, והגשם מחלחל אל תוך שכבות מוליכות, בעצם שהן שכבות של לבה שהתקרשה, ויש שם כל מיני שברים ותעלות שפשוט קשורים לבזלת הזאת שהתגבשה והתקרה. והשכבות המוליכות האלו מאפשרות למים לזרום בעצם כמו במורד של הר, אבל בתוך, מתחת לפני הקרקע, כל עוד יש שכבה של אפר שחוסמת את העלייה של המים המתוקים האלו למעלה, הם יכולים לחלחל, בעצם הם חייבים לחלחל, כתוצאה מלחצים, עד למקום שבו הם יכולים לצאת החוצה, וזה מסתבר, המקום הראשון שמפומצת זה בים. אז רואים שם מים מתוקים שהם אפילו, מה שהם ראו זה לפחות 4 קילומטר מהחוף.
ואיך מגלים דבר כזה?
משתמשים בכל מיני שיטות. השיטה שהם השתמשו זה שיטה של מוליכות חשמלית בעצם. הם עוברים עם מכשירים שבודקים את המוליכות בתת הקרקע, ומים מלוכים יש להם התנגדות להולכה חשמלית שונה מאשר מים מתוקים. מים מתוקים יש להם התנגדות גבוהה, ומים מלוכים יש להם התנגדות נמוכה. אז הם יכולים לעשות מדידות.
איזה מים נמצאים שם באמצעות האינדיקציה היא המוליכות החשמלית.
נכון, נכון.
וואו, ומה המשמעות באמת של גילוי כזה? זאת אומרת שמה? שנמצא שם הפתרון למים? אפשר לקדוח ולקחת משם את המים?
האמת היא שכן, הים שם הוא די רדוד, והם יכולים ללכת אל תוך הים, ולשאוב משם את תת הקרקע, כמו שעושים קידוחי מי תהום. בהר או בישראל, בכל מקום שאנחנו מכירים קידוחי מי תהום, אפשר ללכת ולעשות קידוחים, כמו שעושים קידוחי נפט בים, אפשר לעשות גם קידוחי מים בים, למרות שזה פחות נפוץ.
עכשיו, באמת הזכרת את נושא המי, את מי התהום, ההבדל בין סתם מי תהום שנתקעים מתחת לפני שטח או בקרקע לבין נהר כזה שמה, שמי תהום המים פשוט עומדים שם, ובמקרה שלהם המים זורמים?
נכון, המים זורמים. האמת היא שאני רוצה מתישהו גם לספר לכם שיש גם בישראל מין נהר כזה שאנחנו גילינו.
אז אוקיי, אז הנה עשית ספוילר לשאלה הבאה שלי, האם יש בעוד מקום פה, אם בישראל, אז עוד יותר טוב. אז ספרי לנו על מה שקורה, האם יש נהר תת-קרקעי בישראל, וזאת תהיה הכותרת שלנו, בבקשה.
כן, יש בעצם מין נהר תת-קרקעי שנובע בקניון תת-ימי, שנמצא ליד ראש הנקרה, זה נקרא קניון נחשיב, והנהר הזה, אנחנו לא ידענו שהוא קיים. ראינו לפי צורת הקניון שהייתה מוזרה, וגם לפי עדויות שיש כל מיני דברים מוזרים על קרקעית הים, חשדנו שיש שם נביעות, ובאמת גם מודלים חישוביים מראים שצופים שיש שם נביעות, וגם מדידות שעשינו בים מעידות שיש שם נביעות של מים עם מליחות יחסית נמוכה. אני אספר לך גם שלכל אורך החוף בלבנון לפחות יש עדויות של נביעות של מים, כאלו נערות תת-קרקעיים נביעות בים. האמת היא שהפיניקים אפילו היו באים לקחת מים מתוקים מעל פני הים, כי המים המתוקים יותר קלים, הם עולים כמו בועה ויכולים לשחות על פני המים המלוכים של הים, והפיניקים באוניות שלהם, ככה אנחנו יודעים מציורים, היו באים מול צור ולוקחים מים מתוקים, שואבים, לא שואבים, אוספים מים מתוקים, או קוצרים מים מתוקים מעל פני הים.
וואו, רגע, אנחנו משתמשים במים האלה או שלא?
לא, אנחנו לא משתמשים, זה מים שאנחנו מצאנו שהם נובעים בערך 10-15 קילומטר מהחוף, במים מאוד עמוקים של קילומטר מים, בעצם הם מתבזבזים לנו. חלק מהמים באקוויפר ההר של הגליל פשוט זורם לים, בניגוד להוואי ששם הים הוא שטוח, ואפשר להרחיק ולשאוב מים רחק בתוך הים די בקלות, אצלנו המים נובעים במרחק רב מהחוף ובעומק מים גדול.
וואו, אז הנה גם בזכות האייטם הזה, גם עלינו על זה שיש לנו גם נערות התקרקעים כאן בישראל. את רוצה להשלים משהו? בבקשה.
המים שנובעים בישראל הם מים מורבבים עם מי ים. ואנחנו יודעים שהנביעות שם הן יותר מליחות. אם כי גם פה היה מחקר רק עכשיו שיצא, שהראה שמול בת ים למשל יש מים מתוקים במרחק אפילו 3 קילומטר מהחוף, גם לא במים עמוקים, אני לא יודעת אם אי פעם נרצה להשתמש בזה, אבל רואים את זה שוב פעם במדידות של מוליכות חשמלית.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור עינת אהרונוב, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, תודה.
תודה לכם, להתראות.
חנוכיה לי יש, צוחקת בה אש, ושחה לי בלט על קד קטן נחר, ושחה לי בלט על קד קטן נחר. חנוכיה שלי
אנחנו במסגרת פינת הלשון, ואנחנו נדבר על חנוכה. את שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
אז זה קד קטן אחד ולא נחמד. עכשיו אני מגלה שמדובר בקד קטן אחד. אני בטוח שזה נחמד.
כן, זה מתחיל כי אתה יודע, שירי ילדים באופן כללי הם שירים שלא תמיד אנחנו יודעים מי כתב אותם, וגם כשאנחנו יודעים מי כתב אותם אנחנו מגלים שבעצם כל הדרך שבה הם עברו הייתה בעל פה. הכותבים או המפיצים הפיצו בעל פה לגננות בדרך כלל את השירים, והגננות העבירו אותם לילדים, וילדים כדרכם של ילדים משתמשים במילים כפי שהם מכירים אותן או כפי שהם זוכרים אותן, והכל בעל פה, אין מסורת כתובה לילדים. לכן אנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד גרסאות. יש קד קטן ויש קד קטון ויש קד אחד ויש קד נחמד. יש באמת הרבה מאוד וריאציות כאן בעניין הזה.
טוב, אני נבדוק איך זה נכתב במקור, כמובן, כפי שאת אומרת. בואי נדבר על נתקוף את חג חנוכה מהכיוון הלשוני. יש לו מעט עניינים.
כן, אז אם התחלת בחנוכיה לי יש, אז בואו נדבר רגע על חנוכיה. נכון שהיא נשמעת מילה ממש ממש עברית, וחנוכה וחנוכיה וזה, ו...
כן, חנך, השורש וכולי.
שורש חנך, נכון, בדיוק. או כמו המסורת היותר ילדותית, חנו בחפה, וכל מיני, מיני הסברים שכאלה. אז נגיד קודם כל שחנוכיה, היא מילה יחסית מאוחרת, היא נולדה יחסית באיחור, באזור סוף המאה ה-19 כנראה, והיא נגזרה והחלה להתקיים בארץ ישראל. קודם לכן קראו לה מנורת חנוכה. כמו שיש לנו סמל מנורת, סמל המנורה, נכון, הסמל, סמל המדינה שלנו, מנורת הקנים, שבעה קנים, אז לחנוכה היו תשעה קנים, ונקראה מנורת חנוכה. את המילה חנוכיה עצמה, אנחנו מוצאים בלדינו, כתובה דווקא בקוף, ועם סיומת א' ה', חנוכיה, כאילו. וההסבר הזה הוא שכנראה מדובר בסיומת ספרדית, כלומר לקחו את המילה חנוכה והוסיפו לה את הסיומת הספרדית אי-אה שמסמנת בדרך כלל בספרדית ובלדינו על הדרך מכשירים. ולמעשה דוברי הלדינו תפסו את המילה הזאת כמילה ספרדית לחלוטין, חנוכיה, כלומר הכלי שמיועד לחנוכה. נראה שחמדה בן יהודה אימצה את המילה הזאת מן הלדינו, ורעננה אותה בעברית, וקבעה בעצם את הכתיב הזה בכף, העבירה את הכתיב הזה מקוף לדינוי לכף עברי, והיא בעצמה אמרה וגם כתבה, כפי שסיפרה לי אסתר גולדנברג, היא אמרה, שמעתי חנוכיה בבתי הכנסת בירושלים. ובעצם מאז המילה הזאת נחשבת לחידוש של חמדה בן יהודה, שהייתה כמובן אשתו של אליעזר בן יהודה, שבעוד חודש בדיוק אנחנו נחגוג את יום הולדתו, שהוא גם יום הלשון העברית. יפה אולי עוד לומר, אתה זוכר שאנחנו בפינות שלנו הרבה מדברים על ביאליק, אז יפה לומר אולי שביאליק החשיב את המילה הזאת למילה ירושלמית ולא תל אביבית כל כך, ויש הטוענים שמשום כך הוא סלד ממנה, ואפילו לא השתמש בה בשירו לכבוד החנוכה, נכון? אומר, אבי הדליק נרות ושמש לא אבוקה. הוא לא נאמר את המילה חנוכיה בשום מקום. ככה בעוד הרבה מהנרות, בעוד הרבה מהשירים שלו, בנרלי, בנרותיי הזהירים, הדליקו נרות ועוד. אבל יכול להיות שזאת סתם, אתה יודע, שמועה רכילותית שכזאת. אז זאת החנוכיה. לדינו ועברית וירושלים מתערבבות בה. ואם כבר, אז חוץ מחנוכיה, יש לנו לחג הזה גם עוד צעצוע חמוד, סביבון. אתה יודע איך נקבע השם הזה? אתה יודע שהיה
אני יודע
פיקוח?
אבל האמת שדי בזכותך, אני מוכרח לומר, אני יודע שזה לא היה קל לקבוע שמדובר בסופו של דבר בסביבון. היו הרבה גרסאות לשם.
נכון, אז זהו. אז היו, באמת, זה כמעט, אני אוהבת לכנות את הדברים האלה, ממש מלחמות, מלחמות שפה, מלחמות כוח שכאלה. איזו מילה תגבר. היו באמת הרבה מאוד הצעות לשם הזה. נאמר תחילה שמאמר מקיף על זה, שוב, כתבה אסתר גולדנברג, שעסקה באמת בכל קורותיו של הסביבון, התפתחותו, כלל הגרסאות שקדמו להחלטה או לבחירה במילה סביבון. מצאנו את איתמר בן אבי, כותב כבר שכבר כשהיה בן 5 השתמש במילה סביבון. גילינו שהמילה הזאת התפרסמה בכתב בפעם הראשונה בחנוכה תפרש נון ח', כלומר 1887, כמעט 150 שנה לפני היום, בעיתון הצפירה בוורשה. ועל פי המאמר בתפירה, נראה שמי שחידש אותה הוא הסופר דוד ישעיהו זילברבוש, שכתב במאמר הזה שזאת שורתו, כלומר מתנתו לקוראים. הוא אומר שם, הוא השם שאני קורא בעברית במשקל שפיפון לכלי צעצועים של הילדים בחנוכה, כלומר הוא שקל את סביבון במשקל שפיפון, ולמעשה תרגם מיידיש את המילה דרייגל, שהיא מין המסתובבן, הדבר שמסתובב בעצם. היו כמובן עוד הצעות, ביאליק שכבר הזכרנו היום, למשל הציע שיקראו לו קירקר, כפרש, כפרש, משום שהוא מחרקר, כלומר רוקד, הוא מסתובב, והוא דלה את המילה קירקר ממסכת שבת, שם המילה הזאת משמשת לציין איזשהו חלק מנול ההריגה, שמסתובב בעצמו, וביאליק פשוט אמר בואו נעביר אותה ללשון ימינו במשמעות הזאת. אגב, זאת שיטה שבאקדמיה עד היום משתמשים, לקחת מילים שנמצאות במקורות הוותיקים שלנו ולהעביר אותן ללשון ימינו במשמעות דומה או טיפה אחרת. בשיר לכבוד החנוכה שהזכרנו מקודם, אז ביאליק כתב, דודי נתן סביבון לי, סביבון מעופרת יצוקה, נכון? אבל במקור ביאליק כתב, דודי נתן קירקר לי. אלה היו המילים המקוריות. מה שאנחנו כן יודעים זה שהוא כן אישר בשלב מסוים להמיר את המילה קירקר בסביבון, כלומר כאן הוא לא התנגד כפי שהתנגד לחנוכיה. מנדל מוכר ספרים למשל הציע חזרזר עופרת, כי הוא פשוט חוזר ומסתובב, חוזר ומסתובב. והיו גם סחרחרת וגלגלן וגלגלון וסבסב, ואפילו במילון גור, שהוא המילון הקודם למילון אבן שושן, מצאנו גם את המילה סביבן. ולמעשה לקח די, עבר די הרבה זמן עד שהתייצבה המילה סביבון. אולי מעניין לומר שהאותיות המקוריות נון גימל היי ושין הן בעצם מקבילות לאותיות הגרמניות ששימשו בסביבון הגרמני המקורי, שבכלל שימש לציין מילים במשחקי מזל, כמו מין רולטה כאלה.
זאת אומרת, זה ממש צעצוע שבאמת, כולל הנס גדול היה פה וכולי, היו שם אותיות אחרות עם משמעות אחרת, נכון? זה ממש משחק מזל.
נכון,
זה ממש משחק מזל. ניקח את הרולטה ונהפוך אותה למין משהו שמסובבים, לא יודע מה, בראש השנה. לצורך העניין.
כן, כמו קערת סדר שמסתובבת על השולחן במקום מעל הרצים שלנו.
הנה, שדרגת את הגאדג'ט, בדיוק.
משהו כזה.
אני באמת צריך לשלב יותר משחקי מזל בחגים שלנו, זה יכול להיות המנהגים לאטרקטיביים יותר.
נראה לי שהרבה אנשים חושבים שבאופן עקרוני...
קריפים כאלה?
נראה לי שבאופן עקרוני הרבה אנשים חושבים שאם הם עוברים בשלום את החג, זה המזל הגדול שלהם, אז זה כבר משחק מזל שכזה.
זה פינבול כזה, שעושה רעש ואורות וכדורים.
וואו, זה נשמע ממש ממש מגניב. רק בעייתי, אורות, חג, דתיים, אתה יודע. אבל בסדר, בואו נתפרע.
אורות מכנים שנוצרים מעצמם באורות שבת, לא אורות.
אורות מאור הנרות, שמוארים מכוח אור הנר. אז אפשר כבר להשתמש בהם גם בחנוכה, אתה צודק.
אוקיי, מעניין,
אבל
זה באמת גיימינג סוג של גיור או קיבוץ של צעצוע.
נכון, זה בעצם לקחת צעצוע שהיה צעצוע גרמני במשמעות אחרת לגמרי, והשימוש בו ליהדות היה באמת במקום אחר לחלוטין. רק נסגור ונאמר שהמעבר הזה מנס גדול היה שם, שאנחנו נוהגים לומר על פי האותיות המקוריות, לנס גדול היה פה, זוקפים אותו לזכות המורים בארץ ישראל, שאמרו בואו ככה נדבר, אנחנו כבר בארץ, ואנחנו צריכים ללמד את הילדים קצת מורשת יהודית על ארצנו, וכך בעצם נוצר הצירוף הזה של נס גדול היה פה. אז יש לנו גם סביבון עברי וגם נס עברי. ואם יש לנו זמן, אז אולי אתה רוצה קצת להפעיל את בלוטות הטעם?
בבקשה.
אז בא לך שנדבר נגיד על סופגניה, כי אני יודעת שאתה כל כך אוהב אוכל בריאות.
לא, אני כמובן לא מתכוון לאכול סופגניות, אבל אפשר לדבר על זה.
טוב, מי שלא אוכל מדבר עליהן. אז סופגניה, קודם כל זאת מילה שכמובן חידש דוד ילין, דיברנו עליו כבר בפינותינו לא אחת, באמת אחד המורים, חוקרי העברית, היה ממייסדי ועד הלשון, שהוא היום האקדמיה ללשון העברית, והוא חידש אותו שוב על פי המילה סופגנין שאנחנו מוצאים במשנה ובתלמוד. במשנה ובתלמוד אנחנו מוצאים סופגנין, שהוא בעצם מאפה שאופים אותו בתנור, והוא תפוח ואוורירי כספוג. אבל כבר בעברית של ימי הביניים אנחנו מוצאים סופגנין שמטוגנים בשמן, והם כנראה דומים מאוד לסופגניות של ימינו. נגיד רק שהשם הזה דומה למה שאנחנו מכירים אצל יוצאי צפון אפריקה, ספינג'. אתה בוודאי מכיר את ספינג'. אז ספינג'
וסופגניה... כתושב נתניה, זה היה אוכל הרחוב שנמכר בין היתר ברחוב.
וואלה. והמשותף לשניהם זה כמובן הספוג, ספוג הרחצה שלנו. עכשיו תשאל איך קשור, כן, אז הכל הוא בעצם העניין של הספיגה והאווריריות הזאת, הדבר שסופג את השמן מצד אחד, אבל אוורירי ובעל חורים שכאלה כמו בסופגניות. במקור ילין בכלל השתמש בסופגניות כדי לציין עוגיות חמאה. אחר כך ועד הלשון בכלל אימץ אותה לציין להתקף, שזה בכלל מה שאנחנו קוראים היום לביבות. אבל בלשון ימינו כבר עברנו לסופגניה, שהיא במשמעות של מה שאנחנו מכירים. ויש כאלה שאפילו, ויש איזושהי החלטה שצורת היחיד של סופגניות היא סופגנית, ולא סופגניה, כמו שאנחנו אומרים, אבל בלשון ימינו כמובן סופגניה השתלטה וקבעה את
זה. זה לא יעזור להם, כן.
לא, לא יעזור להם. ובעיקר נשאר להגיד בתיאבון וחג שמח, ואתה יודע, וניסי חיסונים בדרך כאלה.
קדימה, עוד יומיים, תודה רבה לך. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, תודה.
תודה, דוד, להתראות.
נמצאו האשמים בקרבות הנמיות, ליתר דיוק האשמות הנקבות, שמובילות את הקבוצה שלהן לאימות עם קבוצות אחרות בכוונה, כדי שהן תוכלנה להזדווג עם הזכרים שם ולהגדיל את המגוון הגנטי של הצאצאים. כך עולה ממחקר אמריקאי חדש שפורסם ב-New Scientist. מי שכתבה למחקר כתבה באתר של מכון דוידסון היא דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
ספרי לנו על הנמיות האלה שמתנהגות בדרך לא דרך, כדי, מסכסכות ממש, נכנסות, מכניסות את הקבוצה לאימות מכוון.
כן, ככה זה נראה, ככה עולה מהמחקר. באמת, החוקרים ניתחו מידע מלא מעט שנים, מידע שנאסף על קבוצות של נמיות באפריקה. והם ראו קודם כל, זה ידוע שהם בעלי חיים מאוד טריטוריאליים ומאוד תוקפנים. אז כששתי קבוצות נפגשות, כמעט תמיד זה נגמר בקרב, שבו בעצם שתי הקבוצות מסתדרות אחת מול השנייה, ואז תוקפות, ואז מנסות לבודד, כל אחד מנסה לבודד את הנציגים של הקבוצה השנייה ולתקוף אותם. ומי שעושים את עיקר הלחימה זה הזכרים. אבל החוקרים שמו לב שנקבות לפעמים מסתלקות להם עם איזה זכר מהקבוצה היריבה, ומזדווגות בזריזות בזמן ש... בזמן שאף אחד לא מסתכל, בזמן שהקרב מסביבן ו...
זאת אומרת שהן מדרדרות את הקבוצה לאימות, הגברים, לא גברים כמובן, הזכרים נלחמים, ובעוד הזכרים נלחמים, הנקבה הולכת ועושה מה שעושה עם אחד הזכרים.
זה מה שהם שירו, והנתונים נראה שתומכים בזה. הקבוצות של הנמיות הם בדרך כלל גם הזכרים וגם הנקבות נשארים באותה קבוצה שבה הם נולדו, שזה די נדיר בטבע. קבוצות של קופים למשל, בדרך כלל או הזכרים או הנקבות עוזבים את הקבוצה ומצטרפים לקבוצה אחרת, ואז יש איזשהו גיוון גנטי בעצם, ערבוב בגנים בין הקבוצות. אבל כשאף אחד לא עוזב את הקבוצה, אז אחרי כמה דורות בעצם כולם נהיים קרובי משפחה של כולם שם.
אז יש בזה היגיון, זאת אומרת, מלבד כמובן שאפשר לראות את ההתנהגות הזו כמשהו שהוא, לא אומר לא מוסרי, כי זה באמת שימוש במילה שהיא לא רלוונטית לעולם החי, אבל קצת צורם לשמוע שהנקבה מסכסכת, ממש גורמת לקבוצה להיכנס לאימות, ואז היא פשוט מזדבקת עם אחד הזכרים, בעוד הזכרים של הקבוצה שלה מנסים להגן או להילחם בזכרי הקבוצה האחרת, היא באמת עושה מה שעושה עם הזכר של הקבוצה השנייה, אבל שוב, כפי שאמרת, יש בזה היגיון אבולוציוני.
יש לזה היגיון אבולוציוני, ובאמת ראוי שככל שהקבוצה נכנסת ליותר לקרבות, ככה לנקבות יש יותר צאצאים שהם, האבות שלהם הם לא מאותה קבוצה, כלומר באמת עם זכרים אחרים, והם גם ראו שהרבה מהקרבות מתחילים בתקופה שבה הנקבות מיוחמות, כל הנקבות בקבוצה מתחמות ומוכנות להזדבגות באותו זמן, והם בדקו וראו שהרבה פעמים במהלך תקופת האיחום הזאת, הנקבות מובילות את הקבוצה שלהן עמוק לתוך טריטוריה של קבוצה שכנה.
וואו.
אז קשה לדעת בדיוק מה הכוונה, אבל מסעות כאלה בטריטוריה של קבוצה שכנה כמעט תמיד נגמרות בקרב. והן עושות את זה דווקא כשהן מיוחמות. שזה מאוד...
אז זהו, מה אפשר ללמוד? אני מנסה, הרבה פעמים אנחנו מתבוננים בעולם החי ומנסים לראות בו כמטאפורה לעולם בני האדם, כי אנחנו כמובן מוצאים את עצמנו מהעולם החי וכולי. מה אפשר ללמוד מההתנהגות של הנקבות האלה? באופן כללי, העובדה שיש שם מלחמות כל הזמן.
כן, יש מלחמות כל הזמן. אולי, בסדר, טובה.
אנחנו רואים למשל את לא חייבת להתמודד איתה, כי השאלה היא שאלה שמעבר להתנהגות בעלי החיים, אבל אני באמת, יש משהו בטבע שהוא לא פועל על פי איזשהו חוקים מוסריים או אתיים שאנחנו המצאנו לעצמנו. שמה מה החזק שולט, האלים שולט, הנה אנחנו מזהים פה,
אבל פה דווקא המניפולטיבי שולט,
נכון, בדיוק המתוחכם שולט, נכון,
בעצם הם מצליחות, הם שולחות בעצם את הזכרים להילחם, כי הם בדרך כלל לא אלה שנפצעות או מתות בקרב, הם אלה ששולחות אותם להילחם, ובעצם עושות להם יתרון בקרבות האלה, שזה מעניין.
והאם בעיניי זה סיבה להחרים את הנמיות, כאילו, או להדיר אותם?
הקבוצה, להדיר אותם משולחן החג? אני לא יודעת כאילו...
שולחן החג בטוח, אבל... אני לא יודע.
לא, אני אומרת, אני לא כל כך מבינה מה אנחנו עושים, כאילו, אני לא יודעת איך זה ישפיע עליהם, אם אנחנו נחליט להחרים אותם. כי אנחנו לא כל כך מערכים אותם בבית שלנו, כבר ככה, לא?
יש, זאת אומרת, אין סנקציה אפקטיבית נגד
הנמיות. כן, אני לא חושבת שיש.
אבל האמת שזה באמת מחקר ש... סליחה, אבל הוא משעשע קצת כמובן.
כן,
יש בו גם... כי הוא מראה שבאמת, כפי שאמרת, המניפולטיבי הוא השולט, המתוחכם, והוא זה שמסייע לגיוון גנטי, כמובן, במנותק משיקולים מוסריים שאנחנו אמורים לפעול לפי.
אתה מראה לך, אם אתה כל הזמן נשאר באותה קבוצה ולא רוצה לצאת החוצה, זה סוף.
זה לא טוב, נכון, נכון, זה לגמרי.
לא מוביל לדברים טובים.
לגמרי, תודה רבה לך על הדברים. דוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה.
מסגרת פינת הספרות, נדבר על המאבק בין דיסני לסופר אלן דין פוסטר. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום, שיניתם את המוזיקה שלנו, איזה כיף.
נכון, ניסינו להתאים אותה לאייטם למורת רוחו של די-ג'יי מקלר, שלא אוהב שמטלטלים את נפשו.
אני מצטערת, אני אשתדל לא לנענע את הסירה יותר מדי.
אבל פה באמת מדובר במאבק, אז בואי נסביר למאזינים ומאזינות למה זה קשור באמת למלחמת הכוכבים.
אוקיי, אז אלן דין פוסטר הוא סופר מאוד ותיק, הוא כבר בשנות ה-80 תכף לחייו, הוא כתב ספרי מדע בדיוני, והוא כתב גם ספרים לנוער, אבל הוא בעיקר ידוע כמי שכתב נובליזציות, כלומר עיבודים לסרטים ויצירות בתוך עולמות של סרטים. באופן ספציפי, בתוך העולם של מלחמת הכוכבים, ובתוך העולם של הנושא השמיני. אולי אתה, כמוני וכמו האחרים בארץ, מכיר את הנובליזציה שהוא כתב למלחמת הכוכבים. זאת למעשה הייתה הפעם הראשונה שפגשתי בכלל בסיפור של מלחמת הכוכבים לפני שראיתי אותו כסרט. קראתי את הספר שהוא כתב על פי הסרט. והספרים האלה יצאו לאור כבר עשרות שנים, הייתה להם הצלחה לא רעה, הם ממשיכים להימחר ובעצם להרחיב את העולמות הבדויים האלה לעוד כל מיני טריטוריות שהסרטים והסדרות והאנימציה לא מגיעים אליהם. עכשיו, כמובן, זיכיון של מלחמת הכוכבים היה של לוקאס פילם, ואילו הזיכיון של הנושא השמיני היה מוחזק על ידי חברת פוקס המאה ה-20. פוקס המאה ה-20 ולוקאס פילם נרכשו במהלך העשור האחרון על ידי תאגיד הענק המטורף והעצום שהוא היום דיסני. עד כאן טוב ויפה, אנחנו יודעים כן. שדיסני עושה הרבה מאוד עבודה עם העולמות האלה, הם משדרים עכשיו את המנדלוריאן שלהם, יש להם ערוץ סטרימינג, אין צורך להרחיב על התמנון הדיסנאי ומחושב שמגיעים לכל מקום. אבל אלן דין פוסטר, שחתם על החוזים עם החברות האלה שהחזיקו בזיכיון, לא מקבל תמלוגים מדיסני. הספרים שלו ממשיכים לצאת, הם ממשיכים להימחר, אבל הוא לא מקבל כסף.
אבל כן יש לו חוזה עם החברה המקורית, זאת אומרת, לא נכון. קונים החברה החדשה. דיסני לא אמורה גם לשלם או להמשיך את הקשרים המשפטיים של התאגיד הקודם? לא,
זו בדיוק השאלה. זו בדיוק השאלה. הטענה של דיסני שהם רכשו את הזיכיון, אבל הם לא רכשו את החוזה שלו, ולכן הם לא מחויבים. זאת אומרת, הם רכשו את זכויות, אבל הם לא רכשו את החובות, והם לא צריכים בעצם לשלם לו את התמלוגים.
ולמה חברה כמו דיסני, אני סתם מנסה להבין, חברה כל, כפי שהגדרת את זה, ובצדק כל כך ענקית, למה לה להתעסק עם דבר כזה? למה לא לשלם?
זו בדיוק השאלה שגם עורכי הדין שלו, וגם היועצים המשפטיים שלו באגודת הספרי המדע בדיוני והפנטזיה, שאליהם הוא פנה לעזרה משפטית, מנסים לפענח. הם פנו באיזושהי קריאה פתוחה ליוצרים שהיצירות שלהם בעצם נרכשו על ידי דיסני בדרכים כאלה ואחרות, לבדוק אם הם מקבלים תמלוגים ולפנות אליהם. זאת אומרת, יכול להיות שהמקרה שלו הוא רק קצה הקרחון, ושיש שם בחוץ יוצרים נוספים, למשל יוצרי קומיקס, הרי דיסני קנתה את מרוול, אז יכול להיות שיש יוצרי קומיקס שם בחוץ, שהקומיקס שלהם ממשיך להימחר וממשיך להיווצר, אבל לא מקבלים עליו תמלוגים. אז אולי הוא רק זה הקרחון. דיסני סירבו במשך שנה שלמה לדון איתו, והם ביקשו שאם הוא רוצה לדבר איתם, שקודם יחתום על מה שנקרא הסכם סודיות, לחתום על הסכם סודיות זה פרקטיקה מוכרת, אבל בדרך כלל עושים את זה אחרי שמגיעים להסכם, כדי להשאיר את פרטי ההסכם חסויים. אבל הם לא מוכנים לדבר איתו לפני שהוא יבטיח לא לדבר עם אף אחד. והוא עשה בדיוק ההפך, הוא פרסם מכתב גלוי למיקי מאוס, מכתב מקסים ומאוד נוגע ללב, שבו הוא אומר, כאילו, פונה לעכבר האהוב ואומר לו, אני מעריץ לך שנים, איך יכולת לעשות לי זה בעצם? ומאז שהמכתב התפרסם, והייתה סערה במדיה, גם קודם כל בטוויטר ובפייסבוק, אחר כך כבר באמצעי תקשורת יותר מרכזיים, דיסני כבר הסכימו להיפגש איתו ועם הנציגים שלו, אנחנו עדיין לא יודעים לאיזה הכרעה הם עומדים להגיע בדיונים שלהם, אבל אני מאוד מקווה שהוא יקבל את מה שמגיע לו, ושדיסני תבין שהיא לא יכולה מתוך גחמה, לשנות בעצם את החוקים שלפיהם מקבלים תמלוגים. עכשיו, זה כבר פעם השנייה החודש שאנחנו מדברים על נושאים של תמלוגים. אתה זוכר, לפני כמה שבועות דיברנו על אודיובל ועל איך היא מתנהגת עם הסופרים של ספריהם היא מאפשרת להחביר. ויש איזושהי תחושה שחברות הענק האלה, כמו אמזון, כמו דיסני, לא ממש מעוניינות להוציא את הכסף הזה.
אני חושב שבגדול מה שאני למדתי זה שאף אחד לא רוצה לשלם אלא אם מכריחים אותו. זה מין משהו, זה קטע כזה.
זה נכון, וכמו שאבא שלי תמיד אמר, העשירים הם הקמצנים הכי גדולים. זאת אומרת, לכאורה דיסני שיש לה באמת יותר כסף מלאלוהים, יכולה הייתה לשלם את התמלוגים של אלן דין פוסטר מתוך תקציב הקפה שלה, בלי להרגיש.
זה באמת מה שנשמע, לא ברור למה הם בכלל להתלכלך בסיפור כזה.
אז שוב, ייתכן שבאמת יש כאן איזשהו סיפור גדול יותר מתחת לפני השטח.
אולי זה תקדים באמת, נכון.
ויכול להיות שדיסני מנסה לשנות בעצם מהיסוד, מהבסיס, את האופן שבו תמלוגים משולמים לסופרים, שאם זה יצליח, זה יכול לחסוך להם ולמולים אחרים הרבה מאוד כסף.
אני ממליץ להם להמשיך בעבודה הטובה ופחות לחסוך לשלם לאנשים שיוצרים. כמובן, תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל. תודה רבה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם ים על המשדר. האורחות שלנו הן אלכסנדר לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לנדב נוימן, ליובל אביבי, לנתיב רובינזון וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. תקפידו על מרחק זה מזה, עטיית מסכות. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.